עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
לכם בערב טוב, אנה פרימו.
אהלן.
אלי דסה, כולם הסתלבטו עליו, כל הקופאים כאן, למה הוא לא לוקח 630 אלף יורו ממכבי תל אביב, הוא כנראה ידע יותר, התברר שהיו לו הצעות גם מגרמניה, גם מאנגליה, ובסוף הוא חתם אצל מאמן שמכיר אותו, בשכר של 1,100,000 יורו נטו, לא כולל
בונוסים.
ומאחר והוא יהיה פה יותר מחמש שנים מחוץ לישראל, הוא גם לא יצטרך לשלם מס על הכנסותיו בהולנד. אז אני חושב שהוא שיחק אותה בניגוד לכל הקופאים.
אני קודם כל חושב שמבחינה כלכלית, וזה הדבר הכי חשוב לשחקן כדורגל שמסיים את הקריירה, לראות מה נשאר לו בחשבון בנק, ואלי דסה עשה צעד גדול. אבל שהוא סיים בהולנד, ואמרו שהוא מגן מצטיין בויטסה ארנהיים, אז חשבנו שההתקדמות שלו תהיה לליגה טובה יותר, או לקבוצה טובה יותר.
היא לא...
ליגה רוסית... לא, הם מצורעים היום, הם לא משחקים באירופה. הם לא משחקים ב...
מכבי לא משחקים באירופה.
לא, מכבי אפה.
הוא עכשיו.
אבל הנה, באר שבע ומכבי חיפה ממשיכות איתנו. הוא משחק בקבוצה ש...
אבל הוא משחק בליגה.
בליגה רוסית.
בליגה רוסית שיש בה הרבה מאוד כסף.
אז זה מה ש... אז הפרדתי את הכסף מהליגה. הפרדתי.
יש בה גם איכות. יש בה זרים, יש בה רוסים. אתה יודע, יש בה גם איכות בליגה הזו.
אבל אני...
אל תעשה לי מהליגה הרוסית, ליגה ישראל.
לא, אני קודם כל אומר שמבחינת הכנסה, הוא עשה צעד משמעותי מאוד, ואלי דסה עוד 3 שנים, אם יסגור שם את החוזה בדינמו מוסקבה, יחזור לכאן לישראל כתושב ישראלי, אזרח ישראלי, מיליונים בבנק. זה הוא עשה צעד נכון. אני רק אומר לך...
אז למה הוא היה צריך לבוא למכבי תל אביב? לא משל מיליונים בבנק?
לא, מכבי תל אביב הציע לו, אז אנחנו עקבנו אחרי ההצעה של מכבי תל אביב. לדעתי הוא עשה גם צחוק ממכבי, יותר מדי זמן זה לקח.
עשה צחוק ממכבי? מכבי אתה יכול להגיד לו אחרי דקה, לא. מה?
לא, אבל מכבי חיכתה חודשים.
מישהו אמר להם לחכות?
זאת הטעות.
של מי?
של מכבי תל אביב.
אז מה אתה רוצה ממנו?
אני לא רוצה ממנו כלום. אבל
למה אמרת כאן, בתוכנית הזו, שהוא עושה טעות, שמכבי גידלה אותו?
אני לא אמרתי את זה, אתה מתבלבל עם מישהו אחר.
אני לא מתבלבל, אתה אמרת, זה שהוא לא בא, שאין לו שום קבוצה, אתה אמרת, פרימו, אתה רוצה להביא לך הקלטות?
תביא לי.
אני אביא לך. אתה יודע שמה שאני אומר מגובה.
נו.
אתה הבין? שהוא טועה שהוא לא חותם מכבי, כן או משהו אחר.
אני לא אמרתי דבר כזה. בחיים לא אמרתי שהוא טועה במכבי. מה זה מכבי?
אתה שבוע פעמיים?
לא. אבל תמצא לי את זה ותשמיע לי.
לא, אני אשלח לך את זה גם בבזר.
אין בעיה.
אתה יודע מה? אבל אנחנו נערוך את זה עם מוזיקה גם.
מעולה.
יפה.
ואתה יודע מה? אם זה מוכן, אני גם שר את השיר. אני אשיר אותו.
אני אחריך אותך לשיר.
כן, כן,
כן.
אז זהו.
אז הוא בסדר, אז הוא בסדר.
תשמע, אתה אומר לי טעה שהוא לא חתם בקבי תל אביב, הוא טועה אם הוא לא חותם בריאל מדריד, בוא, בקבי תל אביב.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה אתה אומר על יגאל פריד?
איבד את זה לגמרי. איבד את זה לגמרי.
יש לנו היום שופט שיכול לנהל משחק ליגה, בלי לאבד את זה?
אני חושב שנשארנו כמעט בלי, אם אני סומך היום
לא
על מישהו
כמעט,
זה...
לא כמעט, נשארנו בלי.
לדעתי אני סומך על סניר לוי.
סניר
הוא
לוי?
כן, הוא הולך
בדרך... ברמות האלה?
הוא הולך בדרך של אבא שלו.
ברמות האלה
כן,
של זה?
כן, כן. כן. סניר... אני לא חושב...
תזכור מה שאתה אומר, לא, זאת אומרת, סניר לוי, אני, כן?
תקשיב.
שלא תגיד לי עוד חודש... שלא אמרת.
לא, אני אומר, סניר לוי לדעתי לא היה עומד במצב הזה אתמול של יגאל פריד, כי יגאל פריד עשה טעות מהדקה הראשונה שנתן שהתנפלו עליו,
כן.
וזה היה נראה נורא, עזוב אותי מהשריקות שלו ותנועות ידיים שלו, זה נראה נורא שכל
אין,
שחקן, מתי שרצה, רץ וצעק עליו.
אין שום שופט ברמה, תאמין, שיכול לנהל משחק מרכזי בליגה, לנהל את נס ציונה, ריינה, יכול גם שופט בליגה.
תראה, אורל גרינפלד שופט משחקי כדורגל לא טוב, אבל שחקנים לא יכולים לרוץ אליו כמו שהם רצו אתמול איגל פריד. אני חושב שגרינפלד היה צריך לשפוט אתמול. למזלו הוא לא שופט טוב, אבל יש ור, איגל פריד איבד את זה לגמרי. תשמע, אי אפשר לראות כל 5 דקות.
טוב, בוא נחתוך.
10 שחקנים מתנפלים עליו, הוא איבד את זה אתמול לגמרי.
עורך מפיק סער פלסטר, אחר לשידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו. האורחים בדיגיטל, שמעון גולן, רעות מתתיהו ארגון ושני רומנו. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים קודם כל עם הכדורסל, עם מבחירת הכדורסל שלנו, מאזן 2-0, אחרי ניצחונות על פינלנד והולנד. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
ניצחנו, והכי חשוב באליפויות לנצח, רק פעמיים היינו ב... פתחנו טורניר באליפות אירופה עם 2-0, שלוש פעמים, ואם מחר ננצח את פולין, זאת תהיה חתיכת היסטוריה, כי נפתח 3-0. איך אתה התרשמת משני המשחקים, או שאתה רוצה לחלק אותם?
קודם כל, כל משחק הוא כשלעצמו באליפות הזאת, אני עכשיו גמרתי לראות משחק מדהים, עם שתי הערכות, גרמניה, ליטה, אין לי מילים, אבל יש פה דבר אחד, קודם כל אנחנו ב-2-0, אתה המצאת שמשחק, מבחן התוצאה קובע, אני לא תמיד מסכים לזה, אבל מבחן התוצאה קבע שאנחנו ב-2-0, זה מדהים, זה טוב, לא שיחקנו טוב בשני המשחקים, התאוששנו בחצי השני, יצאנו מבורות גדולים, אנחנו עדיין מחפשים את עצמנו, הרבה שחקנים מחפשים את עצמם, הנבחרת מחפשת את עצמה, אבל הרווחנו בגדול את דני אבדיה, אנחנו שוכחים, אליפות אירופה ראשונה שלו.
אבל כל זה ידעו גם לפני זה, זה ידעו גם לפני זה, אליפות ראשונה, ושחטו אותו, אז מה?
אבל לא נתנו לו אף הנחה על זה שזה אליפות אירופה ראשונה שלו. משחק ראשון שלו באליפות אירופה ומשחק...
צביקה, דונצ'יץ', רגע שנייה, דונצ'יץ' באליפות אירופה ראשונה, לא שאני סופר את זה, היה אלוף אירופה. אתה מבין?
אבל לא לבד.
לא, ברור שלא לבד, אז צריך להגיד. רגע, אז רגע, צביקה, זה לא הבעיה של דני, הבעיה היא של היתר, שהם לא ברמה של הצמרת האירופית.
זה לא פשוט. אז אתה כל הזמן מתווכח איתי, או לא מתווכח, או מעודד... לנסוע לחול, לא לנסוע לחול.
לא, ברור, הכי טוב לשחק פה איזה, זה. לא. הישיבה הישראלים 20 דקות, הכי טוב.
לא, אבל מצד שני, בוא נראה מה קרה לזוסמן. עוד לא הופיע לאליפות.
בסדר.
אחרי שנה שאתה מעלל אותו בגרמניה.
אני מעלל אותו בגרמניה, כי בגרמניה הוא שחקן יורוליג שמשחק.
ים מדר שהלך ללאו ברדוביץ', במקום שדורשים ורוצים ושונאים להפסיד, לא שותים בירה אחרי שמפסידים, הוא עשה התקדמות גדולה, קופח בדקות המשחק במשחק הראשון ולא אמר מילה, ואחד הדברים שים מדר עלה לעזוב את ההתקפה שלו, שידענו שפה, זה הוא כן השיג באירופה שהוא לא היה משיג בישראל, שיפר את משחק ההגנה שלו בצורה יוצאת מן הכלל. עכשיו, כשאתה באליפות מפסיד שני משחקים, מנצח שני משחקים, אתה יכול להיות לו לפעמים תוך כדי אליפות, הקבוצה משתפרת, הקבוצה בעצם עשתה הכנה לא טובה, גם היה בעיה עם דני עם המחלה של הקורונה, וכשדני תוך כדי האליפות התחילו להכיר אותו, נותנים לו, השחקנים על המגרש נותנים לו לעשות דברים שלא נתנו לו במשחקי ההכנה, זה, מזה אני מרוצה. אבל כשאני מסתכל על הקבוצות האחרות בבתים, קודם כל עוד לא גמרנו את הבית הזה, אנחנו צריכים ניצחון אחד מתוך 3 משחקים, כדי להבטיח מקום בשמינית, אבל...
רגע, מה, צריך 3 ניצחונות בשביל להיות ברביעייה הראשונה? צריך 3 ניצחונות? 2 לא מספיק?
תלוי גם ביחסי סלים, אבל אני גם מדבר על מיקום יותר טוב. אם אתה מקום רביעי, אתה הולך לשחק שם נגד יוון. אם אתה מקום שלישי, אתה הולך לשחק נגד איטליה. זה שני משחקים קשים מאוד... על כל המשמעויות של זה.
צביקה, אני רוצה לשאול אותך דווקא, אתה יודע, לפני המשחקים, למרות שההכנה לא הייתה טובה, אמרו שישראל טובה מפינלנד והולנד. אז נכון, ניצחנו את פינלנד והולנד, אבל אתה יודע, זה היה בשיניים, זה לא שהראית שאתה טוב מהם כל 40 הדקות.
אז קודם כל, אנחנו לא טובים מפינלנד, אנחנו יותר טובים מהולנד בכל מקרה, בכל מחיר, ואכלנו הרבה לוקשים בשביל לנצח את זה. אני ראיתי אתמול את פינלנד נגד פולין.
40 הפרש.
עזוב את 40 הפרש. כשמסתכלים על רמת כדורסל, על סגנון כדורסל, כמו שהם שיחקו נגדנו בחצי הראשון, והובילו לנו 14 הפרש, הם שיחקו אתמול שתי מחציות. ופולין, לילה קודם, ערב קודם, ששחטה את צ'כיה, פינלנד נפתם לנצחוק אתמול, אני לא יודע איזה
אבל צביקה, פינלנד, אבל פינלנד זה באמת נבחרת של שחקן אחד, תשמע, אם הוא לא משחק שם, הם חלשים מאוד, הוא כוכב.
קודם כל, אם דני לא משחק, שחקן NBA שיש לך, יש לך בפינלנד שחקן NBA, אז אם הוא לא משחק, אם דני לא משחק אצלנו, אז אנחנו נפגעים קשות ביכולת, אבל לא רק מרקונן היה טוב, אתמול הם שיחקו סלין, שנגדנו לא כל כך הלך לו עם השעשור היה מצוין, עוד שלושה שחקנים, הם שיחקו כדורסל יפה, כדורסל טוב, עם הגנה טובה, אבל לא מעניין אותי, עכשיו מעניין אותי, איך נופיע מחר נגד פולין, זה משחק קריטי, כי אם אנחנו מפסידים בו, אנחנו יכולים להיכנס לשלישיית יחסי סלים, עם פינלנד ועם פולין, אנחנו ניצחנו את פינלנד רק 2-3, בוא ננצח.
צביקה, את מי אתה מעדיף בקטע של הרכזים? תשמע, נגעת בים מדר, באמת הרבה כתבו למה ים מדר לא קיבל במשחק הראשון דקות, במשחק השני הוא היה מצוין. ויש לך באמת שחקנים טובים בקו הזה, מה הכי טוב לנבחרת? בלט, מדר, מי? מקל, אתה יודע, תראה, כל אחד הוא בסגנון שונה, מה אתה מעדיף?
תראה, קודם כל ים כמעט ולא משחק כרכז, הוא משחק יחד עם רכז, הרבה מאוד מההתקפות שלנו, את הכדרור ואת ההחלטות עם הכדור, מקבל הבדיה, ולהוציא את שתי עיבודי הכדור אתמול ב-30 שניות האחרונות, הוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל, ואז הרבה יותר קל לרכז לשחק נגדו. יש לפעמים חישובים של הגנה, יש חישובים של התקפה, בלט עושה דברים מסוימים בפיק אנד רול ובקליות מהשלוש, מקל מחזיק יותר את הכדור כשצריך להעיט את המשחק, ויותר חודר פנימה, מה שבלט ומדר עושים פחות. אני חושב שגודס נותן להוציא את המשחק הראשון שיהיה מדר שחק רק 3 דקות, מחלק את הזמנים גם לפי איך שהוא רואה במגרש.
צחיקה, אבל אין זה, תקשיב, אנחנו עוד לא ראינו בשני משחקים, אתה יודע, משהו קבוע, סוג של היררכיה, אתה יודע, שאתה רואה את בלט על ה... על הפרקט, אתה יודע, ואתה יודע שהוא לא יכול לחדור, כי באמת, זה אליפות אירופה, הוא משחק נגד יריבים, שהגמד בהם הוא 2 מטר, חוץ מהרכז הפיני שהוא בגובה שלו, אוקיי? ראינו אתמול, אתה יודע, אתה מדבר על משחק פנים אצלנו, אין לנו משחק פנים בכלל, אין לנו שחקני פנים. ראיתי אתמול סנטר... רגע, לא, צביקה.
נתנו כמה דקות לסנטר, נתנו כמה כדורים לסורקי.
צביקה, נגד הולנדי, אני לא יודע מה יהיה נגד הפולקים, אני לא יודע מה יהיה נגד הסרבים. אוקיי, אני יודע מה היא נגד הסרבים.
הסרבים.
וגם בשמינית הגמר, אתמול ראיתי יוון איטליה, אתה יודע, זה לא משנה אם ייפול לך משהו כזה או קרואטיה.
לא, אז אני מקווה שלא יהיה לנו ליד.
אבל אי אפשר לקבל את הולנד כל משחק.
לא, אפשר לקבל את קרואטיה אולי.
הקרואטיה? אני חושב שזה יכול להיות עצוב.
אני חושב שקרואטיה תהיה מקום שלישי שמה.
בסדר.
אבל בוא נראה. יש בתים יותר גרועים.
לא, יש בתים יותר גרועים, אבל אם לנו יצא...
ליטה היום ב-0-3, ואוי גבוה אם היינו נפגשים עם ליטה בשמינית.
נכון, כי ליטה זה באמת כדורסל, אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, באמת טוב שאנחנו ב-2-0, והלוואי ונעלה לשמינית הגמר, אבל מתחילים לפנטז כבר, ולפני שהם פנטזים, בואו נראה מה יש לנו.
פנטזים מי שלא אחראי לכלום, הכל דיבורי.
למה? המאמן גיא גודס אמר, המטרה רבע גמר.
בסדר, גם דני אמר שהמטרה יותר גבוהה.
בסדר, אבל דני יהיה לבין 21.
אני בעד שהם יגיעו לאן שהם רוצים, אני חושב שזה לא ריאלי, אבל בוא נעבור את המשחק של מחר נגד פולין, ואחרי זה נדבר הלאה, אני חושב שתוך האליפות אתה יכול לצמוח. יש לנו, עם שחקני חוץ, עם הכל, אנחנו מתגברים באיזושהי צורה, הבעיה שלנו, כמו שאתה אומר, עם שחקני פנים מול הקבוצות היותר גדולות והיותר פיזיות, והיותר גבוהות, יהיה קשה מאוד לשחק. אם אני אחזור לבלט, סומכים מאוד על בלט, על הקליות מהשלוש, סומכים מאוד על בלט, שהוא יודע להפעיל את השחקנים הכי טוב מהפיק אנד רול, יש לו מגבלות קשות.
אבל אתה גומר משחקים עם 40% ל-2, ו-30 משהו אחוז ל-3, ואנחנו לא נוכל לנצח כך, ביותר מדי משחקים.
בינתיים אנחנו ב-2-0, זה מה שחשוב.
אוקיי, זה הכי חשוב.
אתה יודע... יש פה מצב שאני לא יכול להגיד ששיחקנו כדורסל טוב, אני מסכים.
לא, אני מאושר שניצחו, אני אומר לך עוד פעם, אני מאושר שניצחו, שמקל החטיא את העלייה הפני, נהייתי חולה. אבל אני אומר, עוד פעם, בוא לא נתלהב, מה שיש ניקח.
מה שהיה שם, שהוא ניסה לתת את הכדור לדני.
כן, וסגרו את דני.
הפינים עשו לחץ גדול לדני שדני לא יוכל לקבל את הכדור. שלוש שניות לסוף, שהוא פתאום ראה שלדני הוא לא יכול, ועוד מעט הזמן עם השעון נגמר, אז הוא הלך ללאה, מזווית לא טובה והחפיק, כולנו הלכנו למות מהדבר.
נכון.
אז ניצחנו בהרצה, כי המאמן הדני התחיל בלי מרקונן דקה וחצי. זה נתן לנו פור.
שיהיה בריא גל, אנחנו כולנו יודעים מה הוא עובר עכשיו, זה שהוא חלול מהפרקט הוא גדול.
לא, אבל הוא
משחק
גם אתמול עושה עבודה טובה, וגם במשחק ההוא, חוץ מההחטאה הזאת, הוא עושה עבודה טובה.
על הכיפק, צביקה, נשתמע.
טוב, נפגש מחר.
כן, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
חיפה, מכבי חיפה, מנצחת 2-1 את הפועל באר שבע. בית טרנר, הפסד שני של באר שבע, אבל זה כבר סיפור אחר. מגדילה את הפער מבאר שבע ל-6 נקודות כרגע. איך מסכמים את האירוע הזה שהיה בו הכל חוץ מכדורגל בחצי השני, שפשוט היה מחפיר ברמה של מעלי ומביך שחקני שתי הקבוצות?
אני מסכים איתך קודם כל, אבל אתה יודע, מכבי חיפה מבחינתה סימנה וי מאוד מאוד חשוב, רגע לפני היציאה של המשחק בליסבון, עוד משחק חוץ קשה, מכבי חיפה כבר עם 9-9 כמו שאנו עושה.
שימון, למה הרעש הזה, שימון? תהיה איתנו.
אתה לא שומע אותי טוב?
שומעים טוב, אבל יש רעש נוראי ביחד איתך.
אוקיי, אז מכבי חיפה עם 9-9 כמו שאמרת, ומדובר במשחקים מאוד מאוד קשים שהיא עברה, גם בדוחה, גם בטרנר, ברק בחר מאוד מרוצה מהתוצאות של הקבוצה. נכון שהיכולת היא לא הכי גבוהה, אבל עדיין תראה בשורה התחתונה, ברק בחר רוצה להגיע לחודש נובמבר, עד שיצטיין שלב הבתים של ליגת האלופות, עם כמה שיותר נקודות, ואז אחרי זה להתרכז בליגה.
לפני נובמבר, בעוד יומיים, יש להם משחק בליסבון.
בנפיקה.
כן, ואחרי אתמול הם מגיעים, תשמע, יש פצועים, יש עייפים, תשמע, לא יודע איך מכבי חיפה עומדת להתגבר על זה במשחק חוץ כל כך קשה.
קודם כל אני יכול להגיד לך שכולם משחקו. גם קורנו, גם פיירו, כולם יהיו קשרים למשחק הזה. אני לא רואה שחקן במכבי חיפה שמבטר על המשחק הזה, גם אם מישהו מרגיש קצת, אתה יודע, את השריר או קצת איזשהו לחץ מסוים ברגל, כל השחקנים שמכבי חיפה צפויים לשחק, מלבד מחמוד ג'אבר שפצוע ולא בסגל בשלושה שבועות בחודש הקרובים. מעבר לזה, ברק בחר צפוי לעלות בהרכב הכי חזק שלו, מה שהיינו רגילים לראות במשחקים באירופה.
ואז הם ינוחו עם נס ציונה בשבת, יש להם אפשרות
ראשון,
לתת לנוח.
נכון, ואז יום רביעי יש למכבי חיפה פריס סן ז'רמן פה. אבל אתה עדיין, אתה יודע שמכבי חיפה יש לה לא מעט שחקנים ואופציות.
מה מצב? עזוב, זה דיבורים כרגע באלמה, אנחנו לא יודעים מה יד המשחק. תגיד לי רגע, מה קורה עם, עם קורנו, השחקן שנפצע?
כן, מערכה של מכבי חיפה שהוא יהיה קשיר למשחק הזה.
מה שהכי מעניין, רוני, זה איך נטע לוי, מה יודעים על נטע לוי שקיבל את ההחלטה לא להיות בברית של הבן, מה מספרים שם על העניין הזה?
מכבי חיפה אמרו לו באופן הכי ברור שיש, שכל החלטה שהוא יקבל הם יכבדו, וזו ההחלטה הכי מובנת שיש, גם אם הוא מחליט לא לטוס עם הקבוצה. נתנו את הזמן שלו, לא לחצו אליו, לא שאלו אותו יותר מדי. כבר ביום שישי נטע לוי כבר באמת קיבל החלטה שהוא טס עם הקבוצה, הוא הודיע על זה לברק בחר. כמובן שבמכבי חיפה מעריכים מאוד 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 את ההחלטה הזו של נטע לוי, זה בן בכור, בן ראשון שנולד לו ברית, זה לא עוד איזשהו יום הולדת של איזה ילד. ומכבי חיפה מאוד מעריכה את ההחלטה הזו של נטע לוי.
יגיע עוד שחקן? הם רצו את גוני נאור, עדן שמיר.
כן, יגיע עוד שחקן לקישור. ככל הנראה זה יהיה מישהו ישראלי, אז יש גם את גוני נאור וגם את אליאל פרץ שמועמדים להגיע.
תגיד, שרוצים את גוני מאור.
נאור.
זה לעונה הזו, לעונה הבאה, זאת אומרת אם יגיעו להסכם.
לא, לעונה הזו, לליגה.
לליגה.
אבל מה, הוא יהיה שחקן הרכב בליגה?
הוא יהיה גיבוי.
אתה יודע, יש למכבי חיפה.
שומרים לי גיבוי.
כן.
שומרים לי גיבוי, אתה יודע, זה באמת, הוא צריך לדאוג עצמו בחורף, למסאז' בחפות הרגליים.
וסמיכה, כמו קוונקה.
מזבצות, כן, מה זה גיבוי? למה הוא בא?
לא,
מכבי חיפה
יש לה לא מעט פצועים. יש לה גם את ג'אבר ש כרגע חודש בחוץ ובמשרד.
חייבים לרוץ. חייבים לרוץ. טוב, אלבז, המון המון תודה.
תודה רבה לכם.
יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
באר שבע, בניגוד לתחזיות שלך, לא שיחקה כדורגל, כבר שני משחקים זה קורה לה, בליגה, בוא נאמר, וכל ההתפרצויות שם, אתה יודע, של אליאס, ושל ספורי, וכל הדברים האלה, אתה יודע, באמת, זה לא מתאים. זה לא מתאים הדברים האלה. לא מתאים לקבוצה ברמה הזו, בניהול הזה, בבעלות הזו, לא מתאים. גם המאמן ההתנהגות שלו לא מתאימה.
כן, אני חושב ששני המשחקים האחרונים, הפועל באר שבע עם דקות ארוכות בכל משחק, גם אתמול נגד מכבי חיפה וגם נגד אשדוד ביום רביעי עם 10 שחקנים. אני באופן אישי אגב, לא יודע מה אתם חושבים, אבל אני אם הייתי מאמן, ואני אומר את זה לא פעם למאמנים שאני עובד מולם כעיתונאי, אני הייתי אומר לשחקנים כל הזמן, מצידי, תהיו בפיגור, רק אל תשאירו אותי בעשרה שחקנים. העשרה שחקנים הזה גומר את המשחק, הוא גם גומר לנו, אני חושב כצופים, אני לא אוהב לראות 10 נגד 11, הפועל באר שבע, כמו שאמרת, בצדק, לא מתאים, זה באנדרסטייטמנט, זה בושה, זה חרפה, זה משהו שכבר מזמן היה צריך לגמור אותו בהפועל באר שבע.
יש לך מושג, תוכמן, למה הקבוצה הזאת עולה מאוד מאוד עצבנית למגרש? שמה, אתמול הם פתחו טוב, נתנו גול אחרי דקה וחצי, האטמוספירה בטרנר הייתה מצוינת, הכל היה לטובתם, אבל כל המשחק הם עצבני. למה המועדון הזה עצבני? מהמאמן עד אחרון השחקנים.
תראה, אתמול זה היה עוד משחק נגד מכבי חיפה. מה שקורה שם כבר שנה במשחקים האלה מול מכבי חיפה, זה באמת משהו יוצא דופן. אפילו מכבי תל אביב מכבי חיפה, שזו באמת היריבות אולי הכי גדולה פרימו, לא מגיע לרמות האלה של האיבה הספורטיבית. אגב, אתה יודע, זה הרבה יותר בין השחקנים מאשר הקהלים.
כן, אנחנו רואים למשל עכשיו תוכמן, כן, את שריקת המחצית, הם לא רצו חיפה לרדת איתם יחד במדרגות, תראה לאיזה מצב זה הגיע.
כי מה קרה שם השנה שעברה?
נכון, אבל תראה איזה, אתה ראית באנגליה פעם ששני השחקנים, שתי הקבוצות לא יורדות?
אני עם שופט כזה, ועליי
מניעים כל מאדום. הלהקה,
אני פוחד מאדום, אני משתים בדשא.
לא, אבל יש לך מושג, תוכמן, על מה שנאה חיפה באר שבע? מה, זה בגלל גמר הגביע? זה בגלל התקרית עם רז מאיר? מה הסיפור?
שכחת לפני שנה, כן, מחצית כן. השנה הכי גדולה שהייתה פה. מה קרה אחרי זה?
אני יכול להגיד לך, מהכיוון של באר שבע, דווקא יותר מהכיוון של הקהל, זה כאילו תחושה, ועשיתי על זה דווקא כתבה בוואלה בעונה שעברה, זה תחושה שמכבי חיפה לא כיבדה אותם ביריבות מולה. זאת אומרת, כאילו הם מרגישים, אתה יודע, זה יכול להתחבר אגב גם למה שביטא אתמול יניב.
אבל זה, לא, זה בקטע של הפסיכולוגיה בגרוש, תשאיר את זה למאחרים, למנטלים.
זה מה שהם מרגישים, קופמן, שאל פרימו.
לא, אם הם מרגישים ככה, אז באמת הם המקצוע לא נכון. אוקיי? הם הובילו אתמול 1-0 מדקה שנייה, שיחקו מצוין. מצחקו מצוין.
רבע שעה ראשונה הם לא ראו את באר שבע, את חיפה.
ופתאום הם הפכו לשכונת מצוקה. אתה מבין שמשחקת בספורטק ורוצה לעשות קולות. למה? שיחקו כדורגל, היו פי 3 טובים מחיפה. למה? אני לא מבין. עד ייתן לי הסבר עכשיו של אבישי בן חיים, שזו ישראל הראשונה.
בסדר, אתה ראית שאת זה אמר אליאני ברדה בקולו אתמול.
זה היה מביך.
אני חושב שאליאני ברדה עושה טעות, כבר משחק שני ברציפות הוא מאשים שהקבוצה שלו הפסידה בגלל שופטים, תוכמן, ואתה אומר שאתה מדבר בקשר ישיר עם המאמנים, המאמן צריך לראות את הטעויות של הקבוצה שלו, ולא להסתכל כל משחק שהפסדנו בגלל שופטים.
אבו עביד לא צריך לפרק לשחקן את הרגל בתוך ה-16. ליוות לו
אלחמיד.
אלחמיד, לא להכשיל אותו, לפרק אותו. למה? הוא הלך עם אותו ברגל, מה הקטע? מה, הוא כדורגל מקצוען? מה, הוא אתמול צריך לשחק? ומאשימים עוד שיפוט?
כן. אני אומר עוד הפעם, באופן כללי, בלי קשר למפגשים מול מכבי חיפה, אני חושב שיש מקבץ של שחקנים בהפועל באר שבע, שהם, מה שנקרא, מעבר לשחקנים רגילים. זה שחקנים שעם המון אמוציות, כך כמו שדיברת על אליאס, הזכרת, או ספורי, אפילו שכטר כזה עם כל הניסיון שלו, אתה רואה שלמשל טיבי, לא משנה מה יעבור לידו, הוא תמיד יהיה טיבי. אלדר לופז כזה, ויתור, אגב מיגל ויתור, תמיד אתם רואים אותו, הרי הוא מעורבב
בלדבר, בלהגיד, יש כנראה מקבץ גדול בהפועל באר שבע, שחקנים עם אמוציות.
אמוציות.
צריכים להרגיע אותם, בוודאי. דרך אגב, בכנסות.
מניסיוני אומר.
בכנסות.
לא, מניסיוני אני אומר. כדור קטן.
זה יהיה בכנסות, קופמן.
כדור קטן עושה כיף גדול, יש גם כדורים על בסיס טבעי. אתה מבין, גם הפרמוקולוגים נכנסו לפרטיה. אפשר להוריד מתח ואמוציות והכל. תן לי שתי מילים על אשדוד שהפועל ירושלים מתעללת בהם.
מה זה?
תראה, רן בן שמעון רצה לעשות שינויים, אפילו שהם ניצחו את באר שבע בחוץ. הוא העריך שהם יבואו, מה שנקרא, כמו שיוסי מזרחי אוהב להגיד, אחרי שהם שתו מים מהעננים. אבל הוא לא עשה חילופים, הסתפק באספה מאוד חריפה אפילו שהם ניצחו. והם כן, הגיעו כנראה נפוחים מאוד. אני חושב שצוודקוביץ' מבואס מזה שהוא לא הלך לחיפה, אז הוא גם קצת בירידה. ויתר השחקנים, כנראה, אתה יודע, המשחק הזה בטרנר...
כל מה שחשבנו על אשדוד, שאולי תשתנה ורן בן שמעון למד לקח, אם אתה מפסיד להפועל ירושלים 3-0, תוכמן, אשדוד לא טובה. לא מפסידים להפועל ירושלים 3-0, סליחה.
כן. הם יתחזקו, מגיעים דורג'אן וסמואל אלאבי, יש להם בשבת משחק בית נגד מכבי תל אביב, לא יקל למכבי תל אביב שם.
יפה. תוכמן, תודה.
תודה, ביי ביי.
נדב תציפר, ידיעות אחרונות וויינט, היה לה נערב טוב.
אהלן חברים,
נערב
טוב.
מה קורה במכבי? קנו סחורה חדשה, מה אנחנו יודעים עליו?
אנחנו יודעים עליו שאולכר היה, אתה יודע, אומרים, שחקן איינדובן, זה בן אדם שלא שיחק באיינדובן כמעט, הוא רק הושל כל פעם מחדש, לאנדרלכט, לארטה ברלין ולליגה הטורקית, דיבר עם ון אויברם, דיבר עם ערן זהבי, מבחינת וניסטור, המאמין החדש של איינדובן, לא על המקום בסגל, והוא, אתה יודע, הוא שחקן שמושל, בארבע שנים האחרונות, כל מאמין שהגיע לאיינדובן, העביר אותו בהשאלות למקומות כאלו אחרים, בכלל בתדריכי החצר של מכבי תל אביב, תנוער שהם כבר ויתרו על להביא בלם, ופתאום הם כן מביאים בלם, אז אתה יודע, כנראה שהיא...
אתה יודע, אבל... אתה יודע, צנצי, אני חייב לומר, ראיתי אתמול, לשם דוגמה, למה שאתה מספר לנו, ראיתי את הבלם של מכבי חיפה, שני אימונים עשה רושם טוב מאוד. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אנחנו ישר מסתכלים על הרזומה, כמה שיחק, לא שיחק, ואתה יודע, יש מלא שחקנים זרים, שמצד אחד לא שיחקו והיו טובים, ובדיוק להפך. זאת אומרת, אני חושב שמכבי תל אביב, כן בדקה את כל העניין הזה שהוא מתאים לה.
לא בטוח, אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, לא, לא. אני, פרימו, אני רק אומר, הטייטל הזה, שחקן איינדובן, הוא לא נכון. יכול להיות שהוא בלם מצוין, הוא סך הכל, אתה יודע, הוא גם צריך בין אנדרלכט, ורטה ברלין, ובליגה הטורקית הראשונה. אני ממש לא נושא אותו, אני לא מכיר אותו כדי להגיד דבר כזה. זה לא אחראים שזה, ככה אצל ג'ון הוגו, שצריך בליגה השנייה בבלגיה או משהו כזה, והפך להיות פה אחד מהשחקנים הכי טובים, והוא הקמש שהגיע לרעננה. אי אפשר לדעת כל, נכון. נכון. להתפתח למשהו טוב, אבל הוא יודע שמכבי רוצה את הבלן, היא גם רוצה להביא חלוץ, אחרי ש...
פריצה.
סטיפה פריצה ברח להם. אתה יודע, זה שביקשו ממנו תתנצל ברשתות החברתיות כחלק מהסיפור.
הוא היה מוכן להודות גם בין השאר. ברצח רבין, ארלוזרוב.
חד משמעית.
אתה מבין, רק ללכת, בחייך, כל הדברים
האלה. בגלל זה כל האגו הזה של לבקש ממנו להתנצל.
בסדר, אז אני אומר לך, גם אני במקומו הייתי מתנצל, באמת, גם על רצח ראש הממשלה העתידי.
חבר'ה, אבל הוא היה, אבל צנצי, הוא היה מאוד אהוב על אוהדי מכבי תל אביב.
נכון.
אז הוא עשה להם קטע, מה שנקרא במרכאות מסריח, זאת אומרת, אז הוא בא והתנצל, אז גם לא טוב?
הוא לא התחנך במכבי
צעיר. לא, קודם כל ביקשו ממנו להתנצל. זה חלק מההסכם, ביקשו ממנו להתנצל. זה אחד. דבר שני, בוא, אתה חושב שאכפת לו ממכבי תל אביב?
לא, היום לא אכפת לו, היום אכפת לו מסטנדרט ליאז. השאלה, מכבי תל אביב אחרי שהביא את הבלם, וכמו שאתה אומר חלו, תשמע, גם תהיה יציאה חוצה ממכבי תל אביב, מי הולך לעזוב? הם לא צריכים מתיים שחקנים.
אתה רואה שדן, קודם כל כבר התחילה להיות יציאה, זאת אומרת, גם גיררו וגם קובץ, וגם אלון אלמוג, וגם עידו שחר, כבר השתחררו זה 5-6 שחקנים שכבר עזבו. כשאתה מסתכל על מכבי תל אביב חכה עוד, יונתן כהן, הוא גם הרי מגיע.
כן, אבל נחמיאס ודן ביטון לא יראו מגרש יותר.
דן ביטון נעלם לגמרי. אני אלך מה הבעיה עם דן ביטון, הוא מקבל 350,000 יורו. נגיד, הפועל תל אביב עכשיו רוצה אותו, מה, הפועל תל אביב יכולה להביא אותו? לא יכולה להביא אותו.
שום קבוצה בארץ.
אז אם מה שאתה אומר זה רק מכבי חיפה ובאר שבע יכולות להביא אותו.
גם מכבי חיפה וגם באר שבע לא שומעים כזה.
אולי הפועל באר שבע יכולה להביא אותו.
ואיזה 800 ומשהו.
למה? אלונה משלמת סכומי כסף יפים, כמו ינקלה.
אבל לשחקן שמשתמשים בו, לא לשחקן לעבוד את הסגל. יש לה כבר ריבוי. צנצי, בוא נעבור להפועל תל אביב, מחר בנתניה. מה עם מרינוביץ'?
מרינוביץ' הם...
הורידו לו את הביטחון.
נקרא לזה ככה, הוא יודע שהוא לא ממשיך, הוא גם יודע שחפשים לו מחליף, ומצד שני...
אז איך הוא יעמוד מחר בשער שהוא שומע את כל הסיפורים?
בדיוק, בדיוק, אז זה...
זה השיטה של מפאי.
כמו שאתה אומר, זה לא... שהוא יודע שהוא לא ממשיך, ומחר הוא הולך לפגוש את ההתקפה של מכבי נתניה, שזה באמת אחת ההתקפות הכי טובות בליגה הישראלית. אני לא יודע, אני אתפלא מאוד אם מכבי נתניה לא מצליח את המשחק מחר, באמת אני כאילו...
אבל זה באמת, זה טעות של...
עד שלא מביאים שואל, אתה אומר.
זה לא קורה בכדורגל מקצועני.
כן, אבל כל פעם, אתה יודע, הם לא באו בהודעה רשמית לתקשורת. אנחנו מבינו את ה... אתה יודע, מתחת לקרקע, את כל הסיפור הזה. הוא יודע שהוא לא ממשיך. אני חושב מזה, אני גם לא יודע אם הוא רוצה... הוא מבין שבאווירה שנוצרה היום, שכל נגיעה שלו בכדור, כל הקהל של הפועל תל אביב, שורק לו בוז, הוא לא יכול להמשיך להיות
הרבה. צנצי, תגיד, אם הם מחר במקרה 0 מ-9 זה כבר יתחילו לזוז שם דיבורים על קובי רפואה, כי אתה יודע, הפועל יחיל החוצה.
קודם כל, זה מתחילים כבר מסוף שנה, שעברה. אחרי זה נמשך בקיץ, וזה גם נמשך נגד סכנין. אני, תשמע, בסופו של דבר, אני עוד פעם, אני אומר ככה, קובי רפואה הוא מאמן טוב, אבל אין לו שום סיכוי להצליח במערכת הנוכחית של הפועל תל אביב. שהכל מסביב, זה לא, אף אחד לא איתו כאילו.
לדעתך סלובו מתחמם? יש כבר אולי דיבור?
אני מאמין שסלובו קיבל מסרים, תתכונן.
טוב, תגיד לי רגע, מה, אני מבין שהפועל עכשיו רוצה להכניס את כל, קודם כל הם רוצים עם בוזגלו, לפני אחר בית משפט.
זה שטויות, זה כאילו, מה שחייבים לבוזגלו, הם שלמו לבוזגלו, זה לא משנה בכלל.
נו, אז מה, מה הם רוצים לחסוך, את הריביות?
כן, קצת ריביות.
הבנתי, ומה הוא אומר?
אני לא עושה סיולו בעיה, פעם כל אם הוא מקבל את הכסף שלו, אז מה אכפת לו אם אתה
הוא
מקבל?
אז הוא הסכים? כאילו הוא הסכים...
הוא עדיין לא הסכים, הוא עדיין לא הסכים, זה... על פניו יש דיון בנובמבר, הדיון הבא הוא בנובמבר.
כן.
בוא, אתה יודע, אני חושב שעדיף למאור, הוא בוזגלו ולהפועל תל אביב, אגב, כל הכסף מופקד בחשבון נאמנות של הבקרה, לצורך העניין, זאת אומרת, הפועל תל אביב לא יכול לברוח מהתשלום הזה. רוצים להסביר את זה, אני מאמין שיגיעו לפשרה בסופו של דבר.
עוד דבר, הם עכשיו רוצים, אני רואה בתביעות, להשיג כסף, בדרך כלל טובים אותם, עכשיו הם טובים גם את יאל ברקוביץ', וטוענים שהוא הציע להם את אחיו, במקום המאמן הנוכחי.
כל פעם מקשרים איזה תביעת לשון רע או משהו כזה, ישר מכניסים את יאל עם אחיו, ואני שמעתי גם את אברמוב אומר אותם דברים.
אבל עוד לא שמעתי את יאל מדבר, שמעתי רק חצי צד אחד, צריך שניים מטנגו.
אז קודם כל, גם אני לא שמעתי בית אייל ברקוביץ' חייתי אוקולוגי, קולגה, אני אין לי מושג באמת מה קרה שם,
לא, אני אדבר על ההודעה, אני אדבר על ההודעה שהם פרסמו.
כן, לא, אני אדבר על ההודעה הרשמית של המועדון שהם אומרים, אני לא יודע, בדיוק מה הסיפור מאחורי הקלעים, וכל זה אין לי מושג.
נחכה לתגובתו, תן לי משהו על ביתר, הערב עם נס ציונה, הם מדברים על ניצחון רב שערים.
מה?
לא יודע, לא חושב, למרות שנס ציון היום זה הקבוצה, אתה יודע, הם שם באלם, שהם עדיין לא נכנסו לכסף של ליגת העל, הם לא מבינים מה קורה עם עצמם. בית ירושלים איתמר ישראל היום יפתח בשער, אחרי הסיפור מתנאל דלויה ואובדן הביטחון שלו, ובית ירושלים רוצה להביא עוד שני שחקנים, היא תביא שוער, אלא אם כן איתמר ישראל יצפוק פה את ההופעות של החיים.
הוא רוצה את אילי מדמון?
הוא רוצה את אילי מדמון, בדיוק. שרוצה תינה מדמון, שהוא גם הוא רוצה לעבור, לעזור את בר שבע, ובר שבע מוכנה להשאיל אותו, בר שבע בית על עדן שמיר, וכל הדברים האלה, אז אפשר להביא אותו, אז הוא רוצה להביא תילה עם מדמון, והוא יביא עוד חלוץ במקום אסלבנג, והמטרה של דור תורג'מן יכול לנראה.
תשמע, אם ביתר היום לא מנצחת, היא בבעיה, כן, כי בעיה. באמת נס ציונה היא החלשה ביותר.
כן.
נס ציונה הכי חלשה.
צאצי, המון תודה.
תודה לכם.
אריק בנדו, ספורט אחת, היה לנו ערב טוב. יש לנו משחק של נס ציונה מול ביתר, זה שידור ישיר בספורט 2 בשעה 8 בערב, שוב ספורט 2 שעה 8 בערב, מה אתה צופה שיהיה שם?
אני חושב שביתר היא פייבוריטית, משחק קריטי, שתי הקבוצות, פתחו את הליגה עם שני הפסדים, אז אתה יודע, כל תוצאה של הפסד יכולה קצת באמת להכניס אותה לאיזה בור עמוק. אני מאמין שיוסי אבוקסיס ידע לייצג את השורות את ביתר, ואני חושב שביתר יש להם סיכוי גבוה יותר מנקת המשחק, אבל אתה יודע, גם ניס ברקוביץ בא עם נס ציונה, ויש לו את הלפונות שלו, ויש להם את הלפונות שלהם, הם לא כל כך התחזבו במה שביתר רוצה לעשות, אבל אלו פחות או יותר בעיניי יחסי הכוחות.
תראה, אם אנחנו מדברים על נס ציונה, הקבוצה, מה שנקרא ענייה, ורק עלתה ליגה, ורוב השחקנים שחקו בשחקני ליגה לאומית, אז נכון שביתר היא פחות טובה, אבל אתה היית במועדונים גדולים, זאת אומרת, אמנם לא עבדת בביתר ירושלים, אבל תשמע, מועדון גדול שנכנס לתחתי, אם לא מנצח את נס ציונה, אריק, אתה לא חושב שיש פערים בין ביתר ירושלים לנס ציונה?
מה, פערים בין ביתר לנצח? אמרתי את זה, כן, אני חושב שביתר היא פייבוריטית, והיא אמורה לנצח, למרות ששוב פעם אנחנו יודעים את איך, איך ביתר התחילה את העונה הזאת, ומה היה, וכל הפג הסביב, וההתחלה המאוחרת, והבנייה המאוחרת, וככה שהדברים הולכים קשה לביתר, הם רואים חשבו שהם עושים תוצאה אחת, שתיים, בתחילת העונה, זה היה איכשהו קצת מקל עליהם, אבל כנראה שההתחלה הזאת קשה, אבל אין כמו יוסי בן-און, מאמן יוסי בן-און, יוסי אבוקסיס, מאמן עם כל כך הרבה ניסיון, שמכיר גם את הקבוצה, ויודע להעמיד קבוצות חזקות, וקבוצות שקשה לשחק מולם, ויש לו לא מעט ניסיון כבר, ואני מאמין שהוא יצליח בסופו של דבר לייצר קבוצה טובה בביתר ירושלים. אבל שוב פעם, בסוף מכאן התוצאה הוא מה שקובע, ואתה יכול לדבר.
כן, אני אגיד לך מה שאתה אומר, בשני המחזורים הראשונים הם קיבלו 9 שערים גם מנתניה וגם מבאר שבע. אז בסדר, אז אומרים שנתניה ובאר שבע טובות יותר, זאת אומרת, נס ציונה זה מסט בשבילם.
נכון, גם נס ציונה זה מסט, נכון, יש משהו בעייתי, בדרך כלל קבוצות שיוצאים קבוצות שיש להם הגנה טובה, וזאת לפרק הגנה בצורה טובה, ולא מקבלות הרבה גולים ומסקים, האחרונים, 9 גולים, זה לא מעט לקבל, גם אפילו שזה נתניה, ואפילו שזה בפועל תל אביב, זה לקבל 9 גולים, זה לא, וגם בפועל תל אביב, אם אני לא צריך 3-4 גולים, זה יעשה אותו ככה, שאנחנו רואים שיש איזה בעייתיות במשחק ההגנה של ביתר ירושלים, בהתקפה יש להם שחקנים שיכולים לייצר גולים, אני חושב שהם ידעו, וביתר היא קבוצה התקפית שיודעת לייצר גולים, אבל כאילו בהגנה, אם לא צריכו לייצר אותה, זה יכול להיות בעיה להמשך הדרך גם, אז ככה ש... מבחינת ביתר, קודם כל, לדעת לא לספוג יותר מדי שערים בשביל להיות בתמונה של המשחק, אתה מקבל כמות כזאת של שערים, הסיכוי שלך לעשות הצעה טובה או לנצח הוא מאוד מאוד קטן.
יפה. על הכיפק.
יאללה, שידור מענה.
תבלו.
תודה, שיהיה ערב טוב.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז בהמשך ישיר לשיחה שלכם עם אריק בנדו, גם אנחנו נדבר על המשחק בין נס ציונה לביתר ירושלים, נס ציונה מערכת עם שני הפסדים בפתיחת העונה, וגם ביתר ירושלים עם תבוסות צורבות, אף אחד לא מגיע למשחק הזה במצב אופטימלי, ניצחון ביתי של נס ציונה 2.90, תיקו פי 3 וניצחון חוץ של ביתר פי 2. פרימו, אימור שלך.
אני אומר שביתר כבר חייבת, אם לא את נס ציונה,
אז את מי, מה שנקרא.
אז את מי אני אומר, בדיוק, אני ילך על 2, על ביתר.
קוף?
איקס.
ואני חובר אליך קוף. כמו שביתר נראית, גם את נס ציונה יהיה להם מאוד קשה.
אני גם אומר שיהיה להם קשה, בוא, אבל אתה יודע, אם אומרים שביתר תנצל ויש 3-4 קבוצות כמוה, אז הנה אחת מהן.
לא בטוח שביתר תנצל, דרך אגב. לא בטוח בכלל. הם חייבים גם שוער, חייבים.
נכון, וגם אם אתה לוקח את המושבה, המשחק במושבה, זאת אומרת, הם באים אלפים, זאת אומרת, זה מגרש ביתי לכל דבר לביתר, כי נס ציונה אין לאוהדים. חושב שכל הדברים האלה ביחד, יוסי יעשה היום 3 נקודות.
100%. נעבור לכדורסל, משחק שיערך מחר, נבחרת ישראל מול פולין, נבחרת ישראל, כמו שקוף ציין במאזן של 2-0, זה קרה רק פעמיים. אגב, פתיחה של 3-0 אנחנו קצת מקדימים את המוחר, מעולם לא קרתה. פולין עם מאזן של 1-1, כולל הפסד 30 הפרש לפינלנד, שם המשחק פה הוא הפרש, המשחק הזה יערך מחר בשעה 3, ניצחון בו יבטיח מעשית את עלייתה של נבחרת ישראל לשלב הבא, ניצחון בדיוק ב3 הפרש, פי 9 מעל או מתחת 1.80, קוף, הימור שלך, חובב אליפות אירופה ידוע שכמותך.
ופה יש את ההפרש קודם.
ההפרש הוא פי 3, הוא ב-3. אם ישראל נצחה בדיוק ב-3 זה פי 9.
מה, הפסדנו שם במשחק האחרון במה שנקרא מוקדמות המונדו בסקט?
נראינו על הגבות שם.
נראינו על הגבות וניצח אותם בארץ. אני אלך הפעם על יותר מ-3, אתה יודע, אני אהיה ציוני.
יפה. לא יודע, שר, הם קיבלו 40 הפרש. כאילו מה, ביומיים...
באליפות אירופה כל משחק הוא לגופו. אז זה לא שאנחנו הברקנו.
לא, אמרתי גם...
מול הולנד, נבחרת נחותה מאיתנו בהרבה, נראינו פשוט רע. ופולין נבחרת יותר טובה מהולנד, לכן השלוש נקודות הפרש הוא...
הווינר לא סתם אמר שלו, זה הולך להיות...
הוא הפרש לגיטימי לחלוטין.
הולך להיות צמוד. אתה יודע מה? אני פה הולך על אהדה, נטו, ואני הולך על 4 ומעלה לישראל.
אז אני הולך פה בדיוק על 3 נקודות הפרש, ואני קונה גם ניצחון בפרש של נקודה אחת. ליגה צרפתית, דרבי הריביירה, ניס מול מונקו, מונקו ניצחון חוץ שלה 2.10, תיקו 3.15, ניצחון ביתי של ניס 2.60, ניס אומנם מדיחה את מכבי תל אביב בקונפרנס ליג, אבל סובלת מפתיחה קטסטרופלית, ומונקו היה לה תיקו הרואי מול פריס סן ז'רמן. לכן היא פייבוריטית בקטנה, למרות שזה משחק חוץ. פרימו עם מושך?
לא, אני ראיתי את ניס, אין תום ממראה עיניים, לא קבוצה טובה, אני הולך 2 על מונקו.
אני מסכים איתך, קוף?
הם קונים ומתחזקים מכל שיש.
ניס, 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 אוקיי, אתה הולך עם ניס.
אז עשו שקשוקה, אבל לא עשו קבוצה טובה.
טוב, בסדר, אבל עדיין הלך עם תיקו. ולנסיה מול חטאפה ליגה ספרדית, פה היחסים ברורים לחלוטין, ולנסיה מערכת והיא גם פייבוריטית בצורה ברורה, ניצחון ביתי של 1.65, תיקו 2.95 וניצחון חוץ של חטאפה 4.30, אני הולך עם ולנסיה, פרימו?
לא כוחות לדעתי, לא אחת.
מסכים איתך קוף?
אחת.
אחת, תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
מה אתה אומר
עליו? תשמע, לקחו גול לארסנל, אתה לא מבין, לפעמים אתה תשמע, זה אנגליה הגדולה, ונגיעה, זה פאול רוני? זה פאול? תשמע, הוא פסל להם גול על פאול באמצע המגרש.
זה לא פאול.
תשמע, אני...
אם זה הפאול, אצלנו היו מרחיקים שבעה שחקנים.
תשמע, אני יורד פה על איגל פריד, אני רואה פה על הליגה הטובה בעולם, איזה פסילת שער לארסנל, לא יכול להבין את זה.
איפה ורקה?
ורקה החליט שזה פאול, זה מה שאני אומר.
אז ורקה החליט, אז אני לא יכול להתבכח.
0-0 בינתיים.
תגיד לי רק דבר אחר, יש לך איזה ברכות לכדור מים, גם גברים, גם נשים?
דבר, תעדכן אותי.
מה? אתה לא יודע מה קרה?
תגיד לי, אתה מכניס לי כל פעם לענפים שאתה מתעניין בהם, אני לא...
מה זה אני מתעניין בהם? איזה איסי אתה ישראלי?
בסדר, אבל אני לא רואה מה יצא בכדור מים, באמת שלא. פעם אחרונה אמרת לי שהבנות קיבלו בראש מסרביה, ואמרת לי, הן הכי טובות בעולם. מאז לא התעניינתי.
התגברת, זה היה בנים.
הבנים קיבלו בראש מסרביה?
כן.
ואמרת לי שהם הכי טובים בעולם?
הבנות פירקו אותן. בסרביות אתמול.
אז איך אתה מסביר את זה שהיא הכי טובה בעולם?
איך אתה מסביר? וב-1-8 הם, באירופה.
נו.
סי שלהם.
איפה אנחנו נמצאים היום?
בכדורגל?
לא, בים, במים.
במקום 48.
במים איפה אנחנו?
אנחנו ב-1-8 ו-1-12 בנים. כן, שר? יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי. אהלן, ערב טוב.
אהלן,
מעניינים. מחר, הטקס הרשמי לציון 50 שנה לטבח י"א חללי מינכן. בחמישה בספטמבר 1972, במשחקים האולימפיים, יש משלחת ישראלית נכבדה, נכון? 110 איש.
כן, כן, יש משלחת מאוד מרגשת, אנחנו בדיוק ממש עוד כמה דקות יוצאים לקבלת הפנים הראשונה במוזיאון היהודי, שיערכו אותנו לארוחת ערב ולקבלת פנים, יש פה התרגשות מאוד מאוד גדולה, אתה יודע, חלק מהבני המשפחה אף פעם לא היו בגרמניה, חלק מהם בטח לא היו במינכן, ותחשוב על סיטואציה שאנשים הולכים לשדה התעופה שבו היקרים שלהם נרצחו, שאתה יודע, מסוקים התפוצצו והקורבנות היו כפותים, זה רגעים מאוד לא פשוטים בטח למשפחות, ואני מודה שגם לנו.
בפארק האולימפי, בקיר, כאילו יש גם כבר כיתוב שגרמניה לוקחת אחריות על האירוע, או שהם מחכים עם זה?
תשמע, אני לא הייתי פה הרבה שנים בפארק האולימפי, הייתי פה פעם אחרונה לפני 5 שנים, אנחנו נהיה שם מחר. אני יודעת שיש פה אנדרטאות, ראיתי עכשיו
כן,
גם
כן, יש, יש
רומנו הייתה עם הנכדים שלה בזה. יש פה לא מעט אנדרטאות, יש פה את האתר המצחה שהיה, שלפני 5 שנים פעם ראשונה הושק. ובסך הכל הכלל אני יכולה להגיד לך שאחרי כל המאבקים ואחרי כל היסכמות ואחרי כל האביוז שהמשפחות עברו במשך הרבה שנים, אני חושבת שהם באים לפה מעט יותר מפויסים אחרי ההסכם שנעשה, במיוחד אני חושבת...
עמדת הפתיחה, אבל...
פעם ראשונה.
כן, אבל עמדת כן. הפתיחה של הגרמנים הייתה באמת מעליבה, על אף שהם טבחו בחבר'ה שלנו, אני לא מדבר על כל העסקאות האחרות עם ארגוני טרור, אבל הייתה עמדת פתיחה מעליבה, אם אני לא טועה 5 מיליון יורו.
מאוד מעליבה, מאוד מעליבה.
ומי טיפל בזה? נשיא המדינה, הרצוג, משרד החוץ? מי ניהל את המגעים עצמם?
אני חושבת ש... את המגעים, הראשיים ניהלו אנקי שפיצר ולנה רומנו, גם באופן אישי וגם באמצעות עורכי הדין שלהם, הולנדים שבעצם נזכרו כדי, כבר לפני 4 שנים, כדי להוביל את העניין הזה. הנשיא הרצוג פעל מאחורי הקלעים, גם עם שטיינמאייר, ואנחנו פעלנו כולנו בחודשים האחרונים כדי גם לתווך בין הצדדים וגם להעביר את המסרים, שפעם אחת המשפחות לא יגיעו, פעם שנייה בעצם כל המלווים הישראלים, מהוועד האולימפי שהוביל את העניין הזה דרך כל בעלי התפקידים, שר הספורט.
מה היה קורה עם באמת המשפחות ואתם לא הייתם מגיעים? היה מתקיים טקס? כי הפרוטוקולים נחשפו לפני כמה חודשים.
אני חושבת שהיה, לא, פרוטוקולים הארכיונים לא נפתחו לפני כמה חודשים, התחילה
פריגה. ראיתי, קראתי את רונן ברגמן. התחילה פריגה. כן, אבל קראתי את רונן ברגמן לפני 5-6 שבועות.
אבל רונן ברגמן שכתב לפני כמה שבועות, הוא כתב מתוך הארכיונים גם של שירותי הביטחון שלנו, ומתוך זליגה מסוימת שגרמנים באופן עצמאי התחילו, מתוך הארכיונים התחילו, לפתוח באופן לא רשמי. אני יכולה להגיד לך שהייתי ביום חמישי האחרון בהקרנה של הסרט אנקי, האלמנה האולימפית, שעשו בטלוויזיה ההולנדית.
אנדרס פיצר, רק נזכיר, היה מאמן הסיוף של נבחרת ישראל אז במינכן.
אני רוצה,
והרצח שנעשה היה בחדר שלו, ורק אני אשלים ואגיד שבסרט המצמרר שנעשה על אנקי, הקולגות שלה בעצם הטלוויזיה ההולנדית, הם ממש, אחד ממנהלי הארכיונים פתח להם לפנים משורת הדין הארכיונים והגניב להם כאילו חומרים אסורים מתוך הארכיונים.
אני חייב להגיד רק דבר אחד. קודם כל, אני לא יודע אם אתם ראיתם, אבל ביום שישי בדורטמונד, משחק ליגה 80,000 צופים, זה פעם ראשונה בליגה הגרמנית בכדורגל, עומדים 80,000 איש בדום, לא אומרים מילה לזכר ה-11. מה, אני אגיד לך,
אני רוצה להגיד לך משהו על כל התקסים האלה. הנשיא טרומן, ב-48, הכריח את הקנצלר הגרמני, אדנאואר, לתת 2 מיליארד מרק, כדי להקים פה את המדינה. הבנת?
כן.
זה, הם הגעילו אז,
לא,
הם הגעילו לפני.
אז אני רוצה להגיד משהו ליעל, ונראה אם יעל מתחברת אליי. תראי, אני אומר, טוב מאוחר מאשר אף פעם לא. זה 50 שנה. מה מפריע לי? כי כל הילדים פה
חיים... למה לערבים אתה לא קשה
סלחנים? רגע, שנייה, תן לי רגע עם יעל, אחרי זה תשאל אותי מה שאתה רוצה. אני אגיד לך מה מפריע לי. הילדים פה גודלים על ההיסטוריה, ובגלל שזה 50 שנה יעל, דור שלם, אם אני אשאל היום ילדים בבתי ספר, אין להם מושג על מה אני מדבר. זה 50 שנה, זה לא מפריע.
את הדרך פתוחה, אני נורא שמחה שאתה מעלה את השאלה הזאת. אנחנו הלכנו, אני לפני חצי שנה פניתי לבאורן ברש, למשרד פרסום, לפרו בונו. אמרתי להם, אני רוצה לוגו של דלף חללי מינכן חדש לכבוד שנת ה-50. עשו לנו לוגו מדהים, בחרנו אחד מבין, נדמה לי, 3-4 אפשרויות, ואז הם באו ואמרו, בוא נעשה מהלך מודעות. בגלל, בדיוק מה שאמרת, הנוער לא מכיר, לא יודע, יש... לדאבוננו בישראל, לא מעט פעולות איבה, וזה קרה לפני 50 שנה. בוא נעשה מהלך מודעות. תקשיב, אנחנו הולכים להשיק בשבוע של ה-21 לחודש, שזה בעצם קפה באלול, תאריך העברי, מהלך מודעות אדיר. עם הסושל של טיק טוק, אינסטגרם ופייסבוק, שהולכים להשקיע בנו הרבה מאוד כסף פרו בונו, עם ליגת העל בכדורגל, שכל משחקי ליגת העל בכדורגל יעלו השחקנים להצגת השחקנים עם חולצות שכולנו 11, תהיה תספה 11 על כל הגב השחקנים, ויהיה שמות באנגלית של הנרצחים על הגב של כל אחד מהשחקנים שעולים, זה מה שאנחנו עובדים עליו כבר כמה חודשים, ומנהלים בשיחות עם המון המון אמפתיה ושיתוף פעולה עם מנהלת הליגה, ואנחנו הולכים לעשות עם, גם עם ערוצי הטלוויזיה וגם עם מעצבי דעת קהל, גם ישראלים שחיים בחול וגם הספורטאים שלנו בארץ, הולך להיות מהלך מודעות, שאני חושבת מאז הסטורי של
אבא,
לא היה כזה בישראל.
אני רק רוצה להזכיר לכולם, שאנדרי שפיצר, השם יקום דמו, לא היה יהודי, אוקיי? הוא בא לאמן כמאמן זר, כן. את נבחרת ישראל, אני מקווה שלפחות הפרט הזה ידאגו בין השאר.
אני פותח היום, יעל, ידיעות אחרונות, ומדברים שם על אחד מהקציני ביטחון, והכותרת היא, אם יחידת המטכ"ל של צה"ל הייתה פועלת, אז היה נראה אחרת, נכון. וזה מטריף אותי. כי אני כל הזמן מדבר על זה עם קופמן, תשמעי, אני הייתי במקום, אני אומר, איך פה בדבר הזה הצליחו להוציא את הרוצחים האלה משם?
זה מחדל עצום. צבי זמיר, שהיה ראש המוסד, ישב שם עם עוד אחד מבחירי המוסד ולא נתנו להם לפעול.
לא נתנו להם, כי מכרו אותנו, כי מכרו אותנו.
זה היה נורא, זה היה נורא, וזאת אחת הסיבות שהגרמנים לא פתחו את הארכיונים ולא נתנו לראות את הפרוטוקולים, ואתה יודע, 20 שנה לקחת שראו דוחות נתיחה. אז זה בהחלט מה שקרה גם בטבח עצמו, בתפקוד של הגרמנים, וגם מה שקרה בשנים אחר כך, הייתה התנהגות שלא, אתה יודע, באמת אי אפשר לתאר ואי אפשר לקבל. אבל אני שמחה שאנחנו נמצאים כאן היום, ואני רגע
רוצה להגיד לך דבר אחד.
אנחנו נמצאים כאן היום במינכן, בראש מורם, בגב זקוף, אתה צריך לראות את המשפחות, עם הנכדים, עם ה...
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
ניצחון, ניצחון של הספורט הישראלי.
אני לא רואה את זה כל כך, סלחי לי, זו דעתי האישית.
ניצחון באיחור, באיחור.
רגע, גרמניה שנייה.
ודאי שבאיחור, אבל די, ניצחון.
אני לא חושב שזה... אני לא חושב שזה ניצחון, כי אני חושב שברגע ששלושה קורבנות של ארגוני טרור, הגרמנים פיצו באותו סכום, וכאן מדובר על 11 משפחות, אוקיי? הם אפילו על כסף.
הם פיצו אותם ב9 מיליון דולר.
אני אומר עוד פעם, רגע.
זה שערוריה שהם עשו את זה.
תשעה מיליון, הם הציעו לנו 5 ל-11 משפחות. אבל אז אני לא רוצה, אני לא רוצה לפרוט. אני לא רוצה לפרוט את זה לכסף. יעל, אין גרמניה אחרת. אין גרמניה אחרת.
אני גם אגיד לך משהו. זה לא לי ולא לך
להחליט
בשביל המשפחות. שנייה, זה לא לי ולא לך להחליט בשביל המשפחות. האם הפיצוי שעכשיו, שהם חתמו עליו, הוא עולם או לא. הם חשבו שזה עולם.
אני לא נכנס לקטע כספי.
הם הגיעו לכאן, ובסופו של דבר, אני חושב שהשילוב בין ההתנצלות ששטיינמאייר הולך לתת והאחריות, לבין פתיחת הארכיונים, שהייתה מאוד חשובה, לבין הפיצוי הכספי, שהוא לא רק כסף. גם כסף זה לא מילה גסה, הוא לא רק כסף, הוא גם ביטוי להצטער, זה לא רק במילים.
אני לא מאמין שמצטערים. אני לא מאמין להם.
תשמע, זה דור אחר.
אני לא מאמין להם ולא מאמין בהם.
אבל, בסדר, אתה יודע, אני בסופו של דבר קטונתי.
לפני 80 שנה הייתה השואה, סלחנו להם מוקדם מדי, במינה, ואחר כך לפני 50, י' חללי מינכן, ואם יהיה להם הזדמנות, הם ימכרו אותנו עוד פעם. הם אוהבים אותנו כמו כוסות רוח למת.
ואתה אמרת, תרשה לי פחות להתייחס לזה, אבל אני באמת... שוב, אני רגע, שנייה לפני שאני צריכה לצאת פה עם אוטובוס, אני רק אגיד שאנחנו כאן, בסוף, כן. אנחנו כאן כדי לשים במרכז את זכר יקירינו, הגיבורים שלנו, שנרצחו באמת, אני קראתי הרבה מאוד בחודשים האחרונים עליהם, והם היו ספורטאים מדהימים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, יהודה לפחד למינכן, אף אחד לא רגע מסתכל מי היו, אנחנו עושים ספר, לזכרם, שיורד ממש היום לדפוס,
כן.
שכל משפחה מבליטה את מי הם היו ומה הם היו ותמונות שלהם. ספר שאנחנו נחלק אותו, אתה יודע, למשפחות ולבעלי עניין בספורט ישראלי והעולמי, בעברית ובאנגלית, ואני חושבת
שבסוף
יש להם פנים ושמות ואהבות ויכולות.
אני מהדור שזוכר, אני הייתי ב-13 וחצי, אז אני זוכר הכל.
אז אני הייתי ב-5.
יעל.
תודה חברים.
תודה יעל, תודה.
מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מוטי, אתה יותר לחוץ מגודס, אני רואה אותך אחרי הספסל.
דיברנו ביום חמישי, היינו אז ספקנים ולחוצים, והנה אנחנו ביום ראשון, אחרי 2 ניצחונות, הכל נראה אחרת, ניצחון מחר על פולין וכבר אנחנו בשמינית הגמר, לפני צ'כיה וסרביה המשחקים, איך מרגישים בסגל? זה הכי חשוב.
מרגישים בסדר, אתה יודע, אנחנו יודעים את הטריקיות של אליפות, שגם 2 ניצחונות לא תמיד מספיקים, אז אנחנו די דרוכים ודי מכוונים למשחק של מחר, לא מסתכלים הרבה מעבר. ורוצים מחר לנצח, כמו שניצחנו את 2 המשחקים הקודמים, ואנחנו גם יודעים שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב עם מה ששיחקנו עד עכשיו, אז זה בכלל נותן לנו תחושה של תקווה שיקרה משהו טוב.
פולין ניצחה אותנו במוקדמות של המונדו בסקט, אליפות העולם, לפני חודשיים או משהו כזה. משהו השתנה בה שאנחנו לא יודעים. אנחנו קיבלנו את דני, אבל...
נוסף להם שחקן אחד, אבל הבסיס שלהם נשאר אותו דבר. המובילים שלהם זה פחות או יותר אותם שחקנים. המשחק ההוא היה מזמן, במסגרת אחרת, בתנאים אחרים, והסתיים צמוד לרעתנו. מחר זה סיפור אחר.
תגיד, מוטי, אני מסתכל, אני אף פעם לא מזלזל בנבחרות אחרות, חלילה, אבל אני מסתכל על פינלנד והולנד, שפרשנים אמרו שהם, שישראל נחשבת לטובה יותר, ומי כמוך ראית את זה על הפרקט, מאוד הסתבכנו משני המשחקים האלה, ועכשיו אמרת, אנחנו צריכים לשחק יותר טוב. תגיד, מה קורה לנבחרת? זאת אומרת, אנחנו נבחרת עדיפה, למה אנחנו על הקסקס מנצחים את המשחקים האלה? מה, איך אתה מסביר את זה?
בוא לא נתבלבל, פינלנד זה נבחרת, הנבחרת הראשונה, ולדעתי כרגע היחידה, שהבטיחה את המקום שלה באליפות העולם מאירופה. זה נבחרת מצוינת, הניצחון עליה היה ניצחון ענק, אף אחד לא טיפה לתת להם 20 הבדל בראש. בתוכנית הזאת הרבה פעמים אנחנו מדברים על זיכרונות ומעלים מהעבר, אז אני סיפרתי לשחקנים שאני כשחקן פעמיים באליפות אירופה ופעם במוקדמות אליפות אירופה שיחקתי נגד הולנד, זאת אומרת סך הכל שלוש פעמים, בשלוש הפעמים האלה ישראל הפסידה. אז אתה יודע, להגיד שההולנדים נחשבים פחות טובים ואיך אנחנו מנצחים אותם בקושי, עדיף לנצח בקושי, מאשר אחרי זה לספר שאתה יותר טוב
ומפסיד, כן. מזל שיש לנו אותם בכדורסל את הולנד, כי יש לנו סיכוי לנצח ואנחנו מנצחים, כי אם היה משחק נגד הולנד בכדורגל באירופה, לא היה אסור לבוא בכלל.
היו גם טורנירים שהפסדנו להולנד.
והולנד לא מעצמה כמו יוון למשל.
היו להם שחקנים אז ב-NBA וגם הפסדנו, וגם מוטי זוכר.
אני לא חושב שאנחנו, יש לנו משחק באליפות אירופה, בכל האליפות הזאת, מתוך כל ה-24 קבוצות, אז זה ניצחון שאנחנו אומרים, וואלה, זה ניצחון בטוח. כל משחק פה שאנחנו, ישראל תפגוש, גם עם קבוצות שהן נחשבות פחות טובות, תצטרך לעבוד קשה כדי להשיג ניצחון. אנחנו לא יוון או גרמניה או ליטה, שדרך אגב הם כרגע 3-0-3 באליפות.
יש להם בית בית המוות.
נכון. אז שיתמודדו.
נכון.
זה צרות של אחרים.
ברור. העיקר שלנו יש הגרלה טובה.
משפט לסיום מוטי על דני אבדיה, מה אתה אומר? צריך לתת לו יותר את הכדור, בחלק מהמשחקים אתה רואה אותו לוקח, כמו במשחק הראשון בתחילת המשחק, זה לא היה...
מנסים גם למנוע ממנו את הכדור, הרי מהצד השני לא עיוור.
לא, אז אני רוצה לשאול מקצועית על...
ההולנדים אתמול התמקדו בו מאוד חזק, היה לו קשה בהתחלה. דני אחלה שחקן, בחור מקסים, נתן שני משחקים מצוינים, ונקווה שהוא ימשיך.
יפה.
אבל דני לבד לא יכול לסחוב אותנו. צריך תרומה קבוצתית, זה הכוח של נבחרת ישראל. הביחד, הקבוצתיות, אז נכון שאחד בולט יותר מאחרים אולי בדברים מסוימים, אבל לבד אף אחד לא יוכל לנצח בשבילנו.
מוטי, שיהיה בהצלחה, נשתנה מחר.
בהצלחה, מוטי.
תודה רבה, תודה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נתחיל עם הליגה הספרדית, היה אקשן גם בספרד, גם באיטליה. קודם כל ספרד, ברצלונה, ג'יאג'יה, ביריבה. לבנדובסקי כבר עם 5 שערים ב4 משחקים.
ברצלונה נראית מצוין. התקפית זה ברור, יש לה כלים, לבנדובסקי השתלב, אני לא חושב שבחלומות שלו הוא חשב שהוא ייכנס ככה לליגה הספרדית, אשכרה עונות של מספרים של ביירן מינכן, רפיניה, רפש מיליץ מצוין, וגם כבש אתמול. וגם הגנתית, ראינו את קונדה אומנם משחק מגן ימני ולא בלם בינתיים, אבל הוא בישל פעמיים. ברצלונה פשוט מצוינת. נכון שריאל מדריד ראשונה בטבלה וניצחה גם היא אתמול, אבל ברסה חוץ מהתיקו במשחק הראשון, זה פשוט נראה טוב מאוד, וברסה תהיה השנה, אני לא יכול להיות שהיא לא תיקח צ'מפיון, יכול להיות שהיא לא תיקח אליפות, יכול להיות שהיא כן תיקח משהו, אבל היא חוזרת להיות קונטנדורית, וקבוצה שמשחקת את הכדורגל שהתרגלנו לראות מברצלונה במשך שנים, אחרי שנתיים רעות מאוד, אנטון צ'אבי מצליח גם בגלל שנתנו כסף בצורה כזו או אחרת, זה לא משנה, בסוף הגיע רכש, משכנו את העתיד שלהם, אבל יש לו את השחקנים, ופשוט לא צורה נראה טוב.
בתקופה הכי גדולה שלה, אפילו עם מסי, סביליה זה היה אצטדיון מוקש, ואתמול הם עשו את זה קל.
נכון, צ'אבי גם אמר את זה אחרי המשחק, שמה, לנצח בסנצ'ס פיחואן 3-0, זה משהו ש... שלגמרי, גם ברצלונה, זאת אומרת, זה משחק קשה תמיד נגד סביליה, בטח בחוץ. שוב אני אומר, אני באמת חושב, אני אמרתי את זה גם בסוף שנה שעברה, צ'אבי בונה קבוצה, הוא לא סתם היה שחקן עצום וארכיטקט על המגרש, והוא גם, יש לו כמובן רספקט עצום במועדון, אז הוא קיבל פחות או יותר מה שהוא רוצה, למרות הבעיות הכלכליות, וזה מתחיל לעבוד, ולדעתי זה רק... רק מפה זה רק ההתחלה.
עוזי, תגיד.
דבר איתי רגע על אתלטיקו. אתמול תיקו בחוץ מול ריאל סוסיידד, 7 נקודות הקבוצה, ריאל כבר עם 12, ברסה כבר עם 10 אחרי 4 מחזורים. אפשר לצאת מזה, אתה יודע, כי מתחילים כבר...
תשמע, גם שנה שעברה התיקו התחילה רע מאוד, גמרה יותר טוב כמו ברצלונה, בסוף גמרו 2-3. אתלטיקו הוא מדריב של דיגו סימאון בבירור אחרי השיא שלה. ראינו גם אתמול, כבר פעם רביעית ברציפות, שגריזמן, למרות שהוא אחד השחקנים הכי טובים והוא מפקיע זה, שוב נכנס אחרי דקה 60 בגלל ההסכמים עם בין אתלטיקו לברצלונה, אם הוא משחק יותר ממחצית ב-50% במשחקים, אז זה עוד 40 מיליון דולר, וגם דיברנו על זה כבר, זה דבר שהוא שערוריה. בוא נגיד ככה, אתלטיקו מדריד, סביר מאוד מאוד שתסיים בין 4 ראשונות, וסביר לא פחות שהיא לא תהיה באמת במרוץ האליפות.
תשמע, לפני שאני שואל אותך על הדרבי האיטלקי, אני רק רוצה לשאול אותך, תגיד לי כן או לא, תשמע, יש לנו עוד זמן למאבק על ליגת האלופות כמו שהזכרת, וכרגיל, ביירן, פריז, ריאל מדריד, סיטי, הם מועמדות. אתה לא חושב שברצלונה שם בחבורה הזאת?
לגמרי כן, לא, לגמרי כן. אמרתי שאני חושב שהיא יכולה לקחת, יכולה לא לקחת. היא קונטנדורית לגמרי. לגמרי, אגב, אתה אומר ביירן, לדעתי ביירן, לא... ביירן, זה שהתחילה עם 2-3 משחקים קלים בגרמניה ונתנה שישיות, אתה רואה שהיא כבר עם 2 תיקו בליגה רצוף. ביירן היא לא ביירן של השנים הקודמות, אני לא חושב שביירן מועמד לקחת, אבל ברצלונה, ריאל תמיד מועמד, סן ז'רמן, ומנצ'סטר סיטי כמובן, אולי מועמד את הבחירה, אבל ברצלונה לגמרי שמה, ברצלונה לגמרי שמה, ובוא לא נשכח, יש לנו שלב בתים צפוף, הגדולות יעלו, או בוא נגיד 14, 15, 16 המועמדות לעלייה יעלו, ואז יש לנו מונדיאל, ושלב כן. הנוקה זה כבר כל כך רחוק וכל כך זה, אבל ברצלונה לגמרי, לגמרי בין הקונטנדרות שקחת את הצ'מפיונס.
דבר איתנו על סנסירו אתמול, קודם כל, כן. כל אוהד כדורגל ניטרלי היה רוצה להיות שם, אבל...
3-2
למילן. מה, יש עדיפות למילן או שזה היה במקרה במשחק הזה?
לא, ממש לא במקרה. א', יש עדיפות, ב', תשמע, סנסירו, הדרבי דלה מדונינה, כמו שקוראים לו, במילאנו, זה אולי מבחינת אווירה, אני יכול להגיד שכמובן קלאסיקו יותר גדול או חשוב וכולי, מבחינת אווירה של דרבי במערב אירופה, זה אולי הדרבי, מילאן הייתה יותר טובה, וראינו את מי שראה את המשחק, רפאל לאו, שחקן על, באמת, לא רק שני שערים ובישול, הוא וטונלי שם בקישור ההתקפי ובצד ההתקפה, ושירו, למרות גילו כבש ובישל, מילה נראית מצוין, זה לא אומר שהיא תגן על תואר האליפות, יש שם מאבק פתוח לגמרי באיטליה, אבל היא בהחלט יותר טובה מאינטר כרגע, ויותר טובה מיובה כרגע, ואולי גם מנפולי ורומא.
תגיד, דיברת על ז'ירו, תשמע, לפעמים שחקן כדורגל צריך לקבל החלטה טובה, ותשמע, ההחלטה שלו במילן, מה מעמדו בנבחרת צרפת? הוא פשוט גולר שבלתי רגיל, לא משווה אותו ללבנדובסקי, אבל הוא גולר מטריף.
קודם כל, צריך לזכור שבן אדם ב-35-36 תכף. הוא הכובש השני בגדולתו בנבחרת צרפת, זה דבר כאילו קצת בלתי נפת. עכשיו בגילו, כשבנזמה חזר, אז מבפה וכולי, אז כנראה שהוא לא יהיה. אני זאת אומרת, אולי הוא יהיה בסגל, הוא בטח לא יפתח בנבחרת צרפת. אבל כמו שאתה אומר, המעבר שלו למילן, שאנשים אמרו, גם על מילן, למה את לוקחת אותו ולמה פה ושם? זה היה בזמן הנכון, במקום הנכון, הוא אלוף איטליה, הוא השפיע מאוד על הקבוצה, הוא גם נראה הרבה יותר מבסוט מה שהוא ראה בארסנל וצ'לסי.
בוא דבר איתי על נפולי, המוליכה, אחרי 5 מחזורים, 2-1 בלציו, אף אחד לא הצטער, חוץ מהטריפל-קיי בכל העולם.
כן, תשמע, נפולי, למרות כל השינויים שעשתה בסגל וכולי, היא מצליחה, והבחור הגרוזיני הצעיר שהביאה, שאני אשבור את השיניים להגיד את השם שלו, קרבחצ'ליה, שחקן, שוב, פשוט שחקן מדהים, אתם מביאים מישהו מדינמו טביליסי, ופתאום אתה רואה כוכב כדורגל וילד שעוד התפתח, אבל נפולי הבעיה שלה היא כמעט כל עונה בשנים האחרונות, היא מתחילה טוב מאוד ובניצחונות, והיא בצמרת ומדברים, הנה, לראשונה מאז שדיאגו ב-1990 היא תיקח את האליפות, ואז בסוף, איך היו אומרים פעם, חסר לה גרוש ללירה, זה כל שנה אותו דבר. אולי השנה שהכל פתוח, אולי זה כן ילך.
אני דווקא הולך על דיבלה ומוריניו.
אני גם חושב, אני כתבתי את זה בתחילת...
דיבלה ומוריניו, היום יש להם משחק חוץ קשה מאוד באודינזה, אבל אני חושב שהוא בנה שם קבוצה פנטסטית.
אני מסכים איתך, זה גם מה שכתבתי בתחילת העונה. לבית, אתה יודע, מגיע לרומא אחרי 20 ומשהו שנה אליפות, ומוריניו, אם הוא לוקח אליפות עם רומא, הוא מחזיר את עצמו להיות בטופ של הטופ.
תגיד, אוזי, אנחנו מדברים על הליגה האיטלקית יובנטוס, אז אם אני אגיד יובנטוס מכבי חיפה, זה יישמע לא כוחות. יש סיכוי כלשהו למכבי חיפה, אולי בסמי אופר לעשות איזה נקודה? כי אני רואה גם שהם לא משהו.
מי שרואה את יובנטוס בשנתיים האחרונות, יודע ששוב, מצד אחד יובנטוס, וכמובן שיש להם שחקנים גדולים ושמות גדולים ומועדון ענק. כן, יש סיכוי. אני רוצה להזכיר לך שמכבי תל אביב של נר קלינגר עשתה תיקו נגד יובנטוס הרבה יותר גדולה.
עם אחד השחקנים האהובים עליי בעולם, דל פיירו.
ולגמרי, שוב, יכול להיות שיובנטוס נצחו פעמיים, יכול להיות שזה, הכל, מבחינת מכבי חיפה, אני חושב שהמשחקים נגד בנפיקה ונגד יובנטוס בבית, הם משחקים שהם יכולים לקחת בהם נקודות.
עוזי, בוא נשתמש בך על דריק לוקאסן, הבלם החדש של מכבי תל אביב, PSV לא התלהבה ממנו.
תשמע, זה בדיוק מסוג השחקנים, שהוא לא מספיק טוב לקבוצה כמו פס ואיינדובן, בכל זאת גנית אלופת הולנד, קבוצה רצינית, אבל שהוא כן יכול להיות בלם מצוין בליגה שלנו, חזק, פיזי, זה מה שאני חושב, זאת אומרת, מכבי תל אביב, זה בבירור, הייתה צריכה עוד בלם, וכמובן, שאלה איך הוא ישתלב עם השחקנים האחרים, ואיך הוא ארץ חדשה, מדינה חדשה, מנטליות אחרת, אבל על הנייר, רכש טוב מאוד של מכבי תל אביב, שיכול להיות הפיסה שהביא, שהוא כמובן, כל הכבוד ה-5 דולר שישיות, הוא קודם כל מאמן של הגנה, זה מה שיכול לסגור לו את הפאזל בהגנה, בהנחה שהאחרים נשארים, וביטון קשיר, אז זה לדעתי רכש טוב מאוד.
ודילן, איך התרשמת מדילן? הכרת אותו? אתמול הוא עשה רושם לא רע בכלל.
הכרתי את השם, כן. תשמע, שוב, אי אפשר... אי אפשר לשפוט אחרי משחק או שניים או גם שלושה. אני חושב שגם הוא צריך להיות, מבחינת הליגה שלנו זה שמות, זאת אומרת, אנשים חושבים ש, אתה יודע, שיכולים להביא לפה את קוליבלי. זה השחקנים ש הרי כמה אנשים הגיעו את צ'רי לפני שהוא הגיע לארץ, או את יובנוביץ' וכו'. זה סוג השחקנים שהם אולי לא מספיק טובים לשחק בקבוצות בינוניות פלוס באירופה, אבל הם יכולים לעשות, להיות גיים צ'יינג'רים בקבוצה כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה בליגה הישראלית, וגם בקונפרנס למשל, או אפילו במחד מכבי חיפה בצ'מפיונס.
על הכיף, אקוזי, המון תודה.
תודה, אוזי.
סנסציה באליפות אירופה בחדוסל, בלגיה ניצחה את ספרד 83-73, 10 הבדל. ספרד, שאחת ממה שנקרא טוענות לכתר. אנחנו עכשיו עם לירן צ'כנר, שמשדר את המשחק מנצ'סטר יונייטד ביתרון 1-0 על ארסנל, מחצית ממש לפני שניות. איך אנחנו מסכמים את זה, צ'כנר?
תגיד, דבריינה
שיחק בבלגיה? יש להם דבריינה גם בכדורסל כנראה.
כנראה.
ספר לנו על אנטוני שמטריף את אולד טראפורד.
כן, תשמעו, אתם יודעים, יש לפעמים את הרגעים האלה ששחקן מפקיע במשחק הראשון, כשהוא מגיע עם תג מחיר כזה של 95 מיליון, אז באמת קצת מלחיץ לעלות על הדשא במשחק ראשון מול ארסנל המוליכה, ואנטוני פתח את הקריירה שלו בפרמייר ליג עם שער, אולי אתם פחות טובה מארסנל, אבל צריך להיות
תהילים. תשמע, שכנר, אמרתי לקופמן לפני כמה דקות, שאנחנו יורדים פה על השופטים הישראלים, הוורקה וזה, תשמע, איך הוא פסל את הגול לארסנל על נגיעה של, על אריקסון, מה אמרתם בשידור לדעתכם? היה?
תראה, יש פה, בוא נגיד ככה, הרבה מאוד מקרים כאלה בפרמייר ליג לא נשרקים בכלל.
זה מה שאני אומר.
זה לא הוא, תבין.
עבר כהחזיר את זה.
הנועל, ואתה גם מכיר את זה, הנועל גם בארץ, השופטים בארץ ימצאו את הנועל שוויפה מכתיבה. אם קוראים לך מעבר, אתה מבטא...
אז זה מה שאני אומר, שעבר כתאה פה.
נכון, שוב, אני לא יודע אם הוא טעה, כי אפשר לשרוק לעבירה, אבל בפרמייר ליג בדרך כלל לא שורקים לעבירות, והדחיפה של אודגור בשער של ארסנל הייתה כזה חצי כוח, אז ארסנל הפקיע שער, אבל הוא נפצל, ויונייטד מפקיע שער חוקי, וכרגע זה 1-0, אבל משחק פתוח לגמרי, ובאמת עוד הכל יכול לקרות כאן. שתי הקבוצות נראות טוב.
דבר איתי על ברייטון, בוא נעים.
וואו, לא, זה הסיפור הוא לסטר, קופמן.
רגע, 4-5-2 על לסטר, ברייטון 4 ניצחונות בשישה מחזורים, מי המאמין?
ברייטון סיפור נהדר, גם בעונות עברה היא פתחה ככה, אבל אתם יודעים, כשיש...
יפטרו את המאמן של לסטר לדעתי.
זה כבר לא מקרי. עכשיו כן, בדיוק דיברנו על זה קודם, לפני השידור, על זה שברנדן רוג'רס, שהוא מאמן מאוד מוערך, כנראה איבד את זה. גם בעיני ההנהלה שלא קנתה עבורו שחקנים בקיץ, זה לא סתם. טוב, יש פה איזה מהלך שרוצים להיפטר מברנדן רוג'רס. לא יכול להיות שקבוצה כמו לסטר, עם בעלים כל כך עשיר, לא קונה שחקנים. וזה, הנה, והעונש, אני לא יודע מה העונש להנהלה, העונש למאמן, מגיע בדמות נקודה אחת בשישה משחקים ראשונים, מקום אחרון, ולסטר קבוצה מאוד אהובה.
זה אחות תאומה של הפועל של האורדונים.
אתה זוכר שהיינו ילדים? היינו ילדים במחתה שהוא לא יודע, שכנר, הוא צעיר מאיתנו, לסטר עודדנו.
כן, עכשיו תקשיב, אנחנו גם כבצרות, אתם חוטפים בראש אפקר אפקר פטרושקה.
תגיד, דרך אגב, שכנר, אתה יודע שאנחנו רואים פה שתי טלוויזיות, אז במקביל לארסנל יונייטד אנחנו רואים את ריין חדרה, שתבין מה אנחנו רואים פה, את ההבדלים. אבל דבר איתן... בוא תן לנו כמה משפטים על ליברפול, אתה מאמין שהיא תחזור למאבק? מה אתה אומר?
תראה, כמו שאני לא מאמין, באמת לחידלון הזה, ביכולת שלה בתקופה האחרונה, הם פשוט לא מוצאים פתרון.
גול, 1-0 לחדרה! איזה גול
מס... תראה איזה קצב, כל רגע משתנה משהו.
בוא נע, תקשיב.
סער פדידה מ-25 מטר פגע במישהו ברגל ועלה מעל השוער ינקו. בוא נע, 1-0 חדרה.
תקשיב, זה קצב של פיפה 2000.
רק שנייה, נתן גול גדול.
אבל תראה, 3 דקות אנחנו מדברים. באמת. באמת, ארסנל לא קרה כלום, ופה היה גול. אז רגע, אני רוצה רגע לסיים על ליברפול. אי אפשר לדעת, אני חושב שכמו שהיא פתחה רע, היא יכולה פתאום לתת את הבוסט הזה, כי עדיין יש לו את השחקנים הנכונים. אז לא הייתי פוסל אותה עדיין, אבל ההתחלה שלה גורמת לליגה להיות יותר מעניינת. הנה, תראה, גם סיטי פישלה אתמול.
לא, מה זה פישליים? אם עושים טקו באסטון וילה, זה לא פדיחה, בוא.
נכון.
זה שחק קשה.
אנחנו בעד, אתה יודע, שקבוצות כמו סיטי וליברפול מאבדות נקודות, זה הופך את הליגה לעוד יותר מעניינת. אז זה מה שקורה בינתיים, והליגה צפופה.
לך תשתה.
היא מנצחת, היא פתאום, 3 נקודות מהפסגה. מי היה מאמין?
לך תשתה משהו, עוד מעט יש לך מחצית קצבית.
לך תשתה, אנחנו ממשיכים לצפות בך.
תודה לכם.
תביא שערים.
יביא, יביא.
טוב, אז הקצב באמת טוב בגרין. אחמד דאבד קובע 1-1 בין ריינה להפועל חדרה, דקה 27, אחרי שסער פדידה העלה את חדרה ליתרון. אנחנו עכשיו עם עמית נאור, טניס, אליפות ארצות הברית הפתוחה. אהלן, ערב טוב. אז קודם כל, בוא נתחיל בדמעות, אתה יודע שיהיה יפה, דרמה וכאלה, ו... סרינה ווינוס, אחותה הבכורה, סיימו את דרכן לעת עתה בטניס התחרותי העולמי. סרינה הפסידה ביחידות, ושתיהן הפסידו גם בזוגות. אתה יודע, הם נתנו הרבה צבע, בוא נאמר, ב-20 ומשהו השנים האחרונות.
כן, ואפילו סרט הוליוודי לא רע בכלל. ואני חייב להגיד לך שבסך הכל שיחקה יפה בטורניר הזה, הייתה לא רעה בכלל, אבל תשמע, בסוף היא מפסידה לשחקנית ככה 30 בעולם בערך, ואם זה לא ה-US Open Center Court, אז היא גם לא מגיעה לזה, ולכן הזמן עושה את שלו, והגיע הזמן לעבור הלאה, ואני חושב שבסך הכל, איך אומרים, הפרידה שלה, או הדרך שבה היא נפרד מהטורניר, ומהקריירה שלה מאוד מכובדת, ב-US Open, הקהל, מי שכעס, הלך לה, מי שאוהב, אהב, וללא ספק, אתה יודע, קריירה...
אבל עמית, אני חייב לשאול אותך בנושא הזה של האחיות וויליאמס, שנתנו לנו המון רגעים נהדרים, זה לא היה סוג שאולי הם הלכו צעד אחד יותר מדי, ולא היו צריכים להשתתף בטורניק, כאילו לא להגיע למצב כזה שידברו עליהם עכשיו, כמו שאתה מדבר עליהם, אולי היה עדיף לא להתחרות?
תראה, אני חושב שגם 3 שנים האחרונות, בטח שאצל וניס, שהיא רווקאי בת 42, והיא כבר לא מנצחת משחק כבר 3 שנים, אבל אתה יודע, מי אנחנו שנפסוק בשבילהם? אבל סרינה הייתה במרדף בשנים האחרונות, אחרי התואר שחסר לה בשביל להשתוות למרגרט קורט, אולי לעבור אותה, אני כבר לא זוכר מה זה היה שם בדיוק. אבל,
היה שם
אבל...
24, 23, אבל כן. צריך לשקור ש...
אופנרה.
באופנרה יש לקורט רק 11 תארים, אתה יודע שכולם משתתפים, כי לפני זה זה היה בארצות הברית, כן.
אני תחשוב שתמיד אצלי הקנה מידה הוא תמיד מי עשה שינוי במשחק, מי השאיר חותם על המשחק. ואין ספק שהחיות וויליאמס, קומביינד בטח עם כל התארים וכל הצבע וכל הסיפור וכל הרקע וכל השינוי שהם עשו בספורט האמריקאי לנשים ולנשים שחורות בעיקר, אין ספק שזה נותן להם מקום של כבוד בפנתיאון מהבחינה הזאת. מבחינת הרמה, סרינה חשבה שהיא יכולה עדיין להתמודד, ובאמת הצליחה להתמודד לא רע בגלל החולשה של הטבע הנשי כרגע. אבל הוויכוח זה ויכוח טוב.
אבל אתה לא זוכר, אתה לא זוכר, גם אתה לא זוכר, אישה עם כאלה עוצמות, אתה יודע, בהגשה, בעלייה לגמור נקודה ברשת.
כן, אבל אני חייב להגיד לך שאם בוא ניקח אחורה לימי נברטילובה, אז נברטילובה היא גבר, והיא נכנסת לרשת סרבולי, והיא הראשונה שערקם. הטניס תמיד היה רבולושן מהבחינה הזאת, אם זה בילי ג'ין קינג בבטל אוף דה סקס, ואם זה נברטילובה שהייתה מהראשונות שערקה למערב, וגם יצא מהארון, כך שהיה סיפורים, באמת שתי הבנות האלה שיצאו מהגטו ועשו... באמת, סדרה 24, 23, ביחד 30, אתה יודע, כמות מטורפת של שליטה כמעט 2 עשורים, לא כמעט, אלא 2 עשורים, עם סיפורי רקע מטורפים, והאבא, אתה זוכר שהוא חייב אותם להפסיד אחת לשנייה, וכל הדברים האלה, אז בהחלט הם יהיו מאוד חסרות לטניס הנשי, עד שיגיעו היורשות.
יפה, אז באמת...
בגברים, רק לציין רון שבגברים מי שצריך לנצח מנצח, כמו שאמרנו, קחו בחשבון דבר אחד, קריסטיאן רוד מגיע לגמר, הוא יכול להיות מספר אחד בעולם, הנורווגי.
נורווגי, אתה באמת מאמין בזה?
שמע, הוא צריך להגיע לגמר, הוא הגיע לגמר אולן גרוס, הוא מגיע לגמר בקונסטלציה כלשהי, הוא הופך להיות מספר אחד בעולם, וגם זה מראה קצת על הבעייתיות ועל החילופי משמרות שיש לנו עכשיו.
אבל תגיד לי, נדל אני רואה, בוא נא, הוא לא הפסיד משחק. לא הפסיד מערכה. לא, הפסיד מערכה, אבל בוא נאמר, במאזן שלו באמת במייג'ורס, אתה יודע, הוא לא מפסיד.
תראה, בוא נגיד לך דבר כזה, אבל אמרתי את זה לפני הטורניר, הטוב מחמש בלחות של ניו יורק, בסוף הסבב האמריקאי, לנצח את נדל, אלקרז, ואת מדוודב, יהיה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה אחד משלושתם. עם כל הכבוד לצ'ורית שלקח את סינסנטי, או לבוסטה שלקח את... זה מאסטר, זה אלף, וזה טוב משלוש מערכות, במרתונים של הסכנה של ניו יורק, זה אחד מאלה.
איך הוא מספר אחד בעולם שאתם בעצמכם אומרים שהוא פחות טוב מנדל וג'וקוביץ'? על מה?
לא, 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 לא. זה רק כמות טורנירים,
אז אין לזה משמעות שהוא כאילו הכי טוב בעולם.
לא, יש נקודות. ברגע שאם הוא לא משיג מייג'ור, אז הוא בעיה.
יש לזה משמעות, זה תמיד סימבולית, וגם אני מניח בחוזים שלו, אבל אין ספק, רגע, אני אתן לך גם עכשיו סקופ קטן, לצר לי להחזב את כל אלה שכבר קנו כרטיסים ללונדון, פדרר ינסה לשחק שם זוגות בלייבר קאפ, יחידים הוא לא יוכל לשחק.
אז מה שאתה אומר לי זה שאנחנו מגיעים לתחילת הסוף.
כן, כי הוא רצה בזל, תשמע לו, זה חלק מההחלמה שלו, הוא טוען, אתה יודע, זה בסדר.
שתי ברכיים, שתי ברכיים, אמת.
כן, שתי ברכיים בגיל 40, אבל הוא יותר...
אז יקנו הרבה כרטיסים לזוגות, מה אתה רוצה? זה גם טוב.
נכון, 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 כרטיס מתחיל ב-1,700 פאונד לשם השורה האחרונה, אז בסדר.
כן, עם המנורות.
באמת?
תביא איתך פלנלית.
1,700 יורו שאני לא רואה את הכדור?
לא, אתה תביא פלנלית גם לנגב את האלוגן.
את האלוגן, לא.
אבל זה לא משלך, זה בשביל הרולקסים, זה לא
נכון. הם כבר קנו הכל, הוא רוצה לקנות. תגיד לי רגע, מה קורה עם קיריוס אהובנו?
הוא אומר שהוא לא מכיר את עצמו, שהוא נהיה רציני, שהוא הולך לישון לפני 3 לפנות בוקר, הוא אומר שהוא ממש לא מכיר את עצמו, והוא לא חשב שיהיה כזאת השפעה לגמר ווימבלדון, הוא נראה טוב מאוד, ואני חייב להגיד לך ש... תשמע, אני מניח שגם במקום מסוים פתאום הוא רואה שהגדולים, מה שנקרא, באמת לא שמה, אז פתאום הוא קופץ בסיבוב שלישי לרבע, ואז ברבע כבר נהיה לו מעניין, אתה מבין? כן. עכשיו יש לו את מדוודב, שמינית נגד מדוודב, אל תשכח שאם לא, אם לא, אם ווימבלדון יש נקודות, הוא כבר בתוך העשירייה הראשונה בעולם, משהו לא היה מעולם. אז ה-USO, תראה, יש לנו גם אמריקאים בינתיים, תיאפו עוד בפנים, כולם, השינויי דורות האלה גם עושים טוב לחלק מהאנשים.
עמית, המון תודה, נשתמע.
ביי, חבר'ה.
דיווח בטורקיה, כך מדווח חדר החדשות של ערוץ הספורט, אקס מכבי תל אביב, ברנדלי קובס, סיכם את תנאיו בגירסון ספורט, ספורט בטורקיה. מה עוד יש לנו פה? איתמר ישראלי פרימו.
פותח, ראינו.
נפצח בשערה של ביתר ירושלים. גם ג'וסואה מחיאס וגררו.
ודגני כן, ועזריה חוזרים להרכב. כן,
ב-11 של יוסי נגד הסקציה. דגני גם צריך לארגן שם את ההגנה. תשמע,
אבל שמעת את עמית נאור, איך אתה התבעת פה משהו בתוכנית, איך הוא סיים את זה, הוא אמר זה לרולקסים. מאז שאמרת רולקסים ביד אליהו, כל פעם שמדברים על עשירים, לא אומרים לך עשירים, אומרים לך אלה עם הרולקסים.
תקשיב,
זה אתה הבאת את זה לעולם.
כשאתה מסתובב, הוא דיבר על החיות וויליאמס, עשיתי עליהם לפני יותר משני עשורים סיפור לסוף שבוע של הארץ, למוסף הארץ, אוקיי, בניו יורק שם, אתה יודע, ואבא שלהן, ושתי הבנות, והאימא, האחות שנרצחה בינתיים, על הפקת אופנה, אתה רואה שם רק את הרולקסים בסביבה, אוקיי? לפי הידיים...
זה לא טוב, אבל שיש ספורט רק לעשירים, רוני, לא טוב.
אנחנו רואים בטלוויזיה, או שולחים אותנו.
מה הכרטיס הכי זול לווימבלדון? בן אדם נורמלי רוצה לקנות הכי זול, כמה הוא משלם בפאונדים?
הוא לא מגיע לכרטיסים הזולים. זה נמכר כאילו לחברי מועדון, אול אינגלנד. הבנת?
תושב ישראל פשוט, רגיל.
אין, לא יכול להגיע לזה.
הוא יכול להיכנס לאתר של ברצלונה ולקנות כרטיס לברצלונה ולווימבלדון, לא?
לא, כי זה לא אותם גודש היציאים, מה לעשות? דיברנו קודם על נבחרת בלגיה, שגברה 83-73 על נבחרת ספרד, שקרסה קצת, אז עמנואל לקומה תוביל עם 20 נקודות, וילי, ווילי הרננגומז הגיע מ-18, לא הספיקו, שחקן מכבי תל אביב, הרכז לורנזו בראון, 11 נקודות ו-8 אסיסטים. חזרנו, תוצאות, אז יש לנו עדיין 1-0 מנצ'סטר יונייטד על ארסנל 50 ודקה 53. ואנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים למחצית, ריינה וחדרה, תיקו אחת, אנחנו עכשיו עם רויטל גלוסקה, יושבת ראש איגוד הכדורמים, אי שם בספליט, שלום רויטל.
ערב טוב.
אז באמת, קודם כל נתחיל באמת בהיסטוריה שמתבטאת גם בגברים, גם בנשים. אנשים אתמול הביסו את סרביה, את בנות סרביה, 15-4, ועלו ל-1-8 באליפות אירופה, פעם ראשונה שלהם, פעם ראשונה שנבחרת כלשהי בכדורמים, גם של הבנות. הבנים עלו ל-1-12, בסך הכל הצלחה מדהימה. אין לנו אפילו אלה שחקנים ושחקניות ביחד בענפים האלה, וההצלחה היא באמת מטאורית. אמרתי לפני המשחק, במשחק שקדם נגד הספרדיות, שהמאמן היווני של הבנות, מה שנקרא, זרק את המשחק, כדי להעמיד אותם על הרגליים ולהחזיר אותם למה שהם היו בשני הניצחונות הראשונים על צרפת וסלובקיה, מתברר שזה עבד.
כן, כנראה, אתה יודע, יש כאן מישהו שיודע מה שהוא עושה, ויש לנו גם את המאמן המנטלי. הכל מגיע בהתייעצות ואחרי חשיבה. לפעמים צריכים ליצור קצת ניעורים, כדי להמשיך הלאה בצורה טובה יותר. ולקפוץ מדרגות כל פעם, לקראת המטרות החשובות.
מה קרה רויטל בענף הזה שפתאום הגענו למצב הזה? הרי לא היינו מעצמת כדוריד לעולם, מעולם.
כדורמיים.
כדורמיים, כן, מעולם לא היינו.
כן.
מה קרה שפי?
אני חושבת שאנחנו יודעים היום להציב את המטרות ולאן אנחנו רוצים להגיע, ונותנים שקט למאמנים. הבאנו מאמנים ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו מגדלים לידם ישראלים צעירים, ואני חושבת שאתה יודע, הכדור מים בא להוכיח את עצמו, ואנחנו כל פעם המטרות משתנות, אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו ממשיכים הלאה.
אני אגיד לך למה אני...
אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו מכוונים.
אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כל פעם לדבר פה הרבה, הוא מכיר את הענפים האלה, הוא אומר שבקושי יש לנו בריכות בישראל, בשביל זה אני אומר, תשמע, בקושי יש לנו בריכות, איך אנחנו עושים קבוצת כדור מים כזאת, נבחרת כדור מים כזאת?
בוא נה, סגנית אלופת המדינה בתל אביב מתאמנת ברבע בריכה, עם שער אחד.
אתה מבין? זה כמו להגיד שקבוצת כדורגל תצליח שאין לה מגרש, זה לא יכול ללכת.
זה מה שיש. רויטל, מי היריבה שלנו ברבע הגמר?
אנחנו משחקות מחר עם יוון, דרך אגב עכשיו הבנים, אני בדיוק נכנסת עכשיו למשחק לבנים, גם כן עם היוון.
יוון אימפריה.
יוון אכן אימפריה עצומה. יש להם
כסף
ממשחקים אולימפיים. כן?
כן.
אז בקיצור, אנחנו נכנסים היום למשחק עם יוון, ומחר עם משחק עם יוון, ואחרי זה נראה הלאה. נמשיך לעשות הכי טוב כדי להתקדם לתוך
אם הגברים מפסידים ליוונים, אם לא זה סנסציה עולמית, אבל אם כן. מפסידים, הם נופלים לבית של 7-12.
נכון, נכון, כאילו... תראה, להופעה ראשונה ברמות האלה מבחינתנו זה יהיה הישג מטורף של הגברים שלנו, וזה רק ההתחלה, והם ימשיכו להשתפרו, ואנחנו נמצא את הדרכים, באמת כולל מתקנים, איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה?
כן, כן, בוא נקווה שהבנות באמת יעשו עבודה וימשיכו הלאה. אנחנו מארחים פה גם שנה הבאה אליפות, נכון?
נכון, נכון, באוקטובר 23, 7-21 לאוקטובר, באקספו בתל אביב.
כן.
הולכים לבנות שם שתי בריכות בתוך המתקן, והכוונה שהבריכות האלה יישארו אחר כך לענף.
הלוואי.
הלוואי, הלוואי. רויטל, המון תודה, נשתמע מחר.
תודה לכם, תודה.
אתה יודע, קופמן, אמרת על הספליט, אתה יודע איזה היסטוריה היה, היה לנו את יגופלסטיקה, הספליט, אתה זוכר?
ברור, 89-91.
איזה קבוצת כדורסל של יוגוסלביה שהייתה קיימת עוד.
כן, 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 זה באמת היה דבר ענק. השנים האלה, אבל זה כבר איננו. עזרנו. ארסנל משווה את התוצאה לתיקו אחת, סאקה בדקה ה-60, עוד אין זכר לרונלדו בהרכב, וארסנל בכלל עכשיו משתלטת. אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, שבוע טוב.
תתחיל איתי עם הסנסציה של בלגיה על ספרד.
תראה, סנסציה נכון, אבל זה כאילו, בלי לזלזל, בבלגיה כל הקרטוע הספרדי הזה היה באוויר. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה דיברו ככה על נבחרת ספרד לפני טורניר גדול, שבאמת אפילו לא בין הפייבוריטיות, אתה יודע מה, להגיע לחצי הגמר. יכול להיות שהיא בסוף תגיע לשם מכוח האינרציה, כי זאת ספרד, וכל זאת יש לה כמה שחקנים מנוסים עם כישרון, והרנן גומס כמובן וכולי, אבל זאת אולי הנבחרת הספרדית הכי חלשה שאני זוכר מאז דור הזהב הגדול של האחים גסול ואחרים. אז אני לא, אף אחד לא, בוא, לא שמתי אגורה על זה שבלגיה תנצח אותם, אבל זה שהם אלה שספגו את הסנסציה הראשונה, וואלה, לא כזה מפתיע.
תגיד, אני רוצה לשאול משהו מקצועי אותך ואת קופמן על נבחרת ישראל, משהו חבל ששר גם לא יכול לתת את זה, אני אוהב את הפרשנות של שר. תשמע, מ-79 אתם זוכרים את האליפות הגדולה של נבחרת ישראל עם רלף קליין זכרו לברכה, ברי לייבוביץ', מיקי ברקוביץ', סטיב קפלן, נבחרת נהדרת, הגענו למקום שני. מה אני רוצה לומר לך? כל פעם רציתי ששחקן ייקח, זאת אומרת, אם ברקוביץ' הכדור היה ביד שלו, אחרי זה ג'אמצ'י, קאטה, שפר, אדי גורדון. אני שואל אם הרשימה המכובדת הזאת של נבחרת ישראל, שרציתי שהכדור יהיה אצלם ביד, אם אבדיה הוא שם, הוא ברשימה הזאת.
לדעתי אין ספק. תשמע, הוא לוקח את הנבחרת עליו, לפעמים יותר מדי צריך להגיד, אנחנו כאילו אחרי שני ניצחונות, שזה משהו שקרה רק שלוש, זה פעם שלישית בהיסטוריה, שישראל פותחת היורובסקט עם שלושה ניצחונות, זאת לחלוטין הנבחרת של אבדיה, היכולת באופן כללי קצת פחות מעודדת, ואתה יודע, בתוך האופוריה הזאת זה קצת לקלקל להשביץ צמחות, ונראה מה יהיה מחר מול פולין. הנבחרת לאורך זמן ולאורך טורניר שלם, אסור לה להיות עד כדי כך תלויה באבדיה. השמות שהזכרת,
שמחתי
עליהם. אסור דבר, בדיוק, אסור דברים גדולים. אבל נגיד קאטה, שלא הביא את הנבחרת.
שנייה, 2-1
יונייטד. ועדיין בלי...
בלי רונלדו.
בלי רונלדו, כן, הרלה.
בלי רונלדו ובלי אבדיה. קאטה שלא הספיק להביא, נגיד, את הנבחרת לרבע הגמר, חודש הוא היה עושה את זה, אם הוא היה ממשיך לשחק אחרי גיל 25. כי גם בימים שלו, הנבחרת באיזשהו מקום הייתה תלויה רק בו. ובשנים הגדולות של מיקי ואחר כך דורון, וגם כמובן שכששניהם היו ביחד,
אבל אז היה, אתה יודע, אז הייתה חלוקה, ראית רכז
נכון.
פנים, דורון,
אבל מי שלוקח את הכדורים זה דורון ומיקי, בקלעים שלנו.
ואחר כך דורון שנים, תאמין, דורון שנים,
אבל תחשוב שהיו הרבה שנים.
אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בשני המשחקים האלה, אתה יודע, אני לא אומר שאין כישרון, אבל המקריות חגגה, פעם אחת המפגר 14, פעם אחת המפגר 11, אתה מבין, לא מול נבחרות אימפריה. כשאנחנו נפגוש את האימפריה, אני צריך לבוא אחרים בראש.
נכון.
נכון, ולכן צריך לזכור שני דברים. אחד, דורון ומיקי הרבה פעמים שיחקו ביחד, ותאר לך, כשאתה הולך לכדור אחרון, אתה מאמן נגד ישראל, ואתה לא יודע מי משני הסופרסטרים האלה יכול לדפוק אותך, והיום זה לא ככה, כי יש רק אבדיה, וצריך שיהיו עוד כאלה שיוכלו להיות כתובת לכדור אחרון.
לא, פניני ומדר תמיד יש.
בדיוק, אז אני רוצה לראות גם אותם ככה לוקחים את האחריות במשחקים הבאים, בלי כמובן להוריד כלום ממה שדני עשה עד עכשיו, שהוא מדהים.
נכון.
זה דבר אחד. דבר שני, ב-79 ובשנים ההם, נכון שהיו נבחרות על, כמו ברית המועצות ויוגוסלביה, אבל מכל אחת הייתה רק נבחרת אחת. היום יש לך גם סרביה, גם סלובניה, גם קרואטיה, גם ליטא, גם...
ואני מתגעגע לסטיב קפלן וברי לייבוביץ', מה לעשות?
כן, לגמרי, כולם.
הכיפה קרה לי המון המון תודה.
רשפורד כבש ורונלדו במגרש.
2-1, רונלדו נכנס, פחות שישמור על היתרון. אנחנו נהיה כאן גם מחר, סו לאט ואל תהיו בכבישים.